אז בואו נתחיל מהנתונים של עץ הדעת טוב ורע. הנתונים היו כאלה, שהקדוש ברוך הוא מצמיח עץ בתוך הגן, ואומר לאדם הראשון, אל תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. עץ הדעת טוב ורע הוא קורא. בא הנחש ואומר לאישה, לפחות חלק מהנתונים לא נכונים. אחד, את לא תמותי. שתיים, זה עץ שהופך אתכם להיות כמו אלוהים, וכן, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז יודעי טוב ורע, זה יכול להסתדר עם עץ הדעת טוב ורע, אבל פרט קטן שהקדוש ברוך הוא כביכול ישמיט מכם, זה שאתם תהיו כמוהו. ושתיים, אתם לא תמותו. בסדר? האישה בודקת, מסתכלת עליו, משתכנעת, אוכלת, נותנת לבעלה, ובדיעבד גילינו שהקדוש ברוך הוא ברמה מסוימת מכיר בצדקת הנחש. זאת אומרת, באמת, נהיים כאלוהים יודעי טוב ורע. הן, האדם היה כאחד ממנו יודע טוב ורע. ואתה פנשלח ידו,
בעץ החיים.
ואתה פנשלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. זאת אומרת, אתה רואה שלא רק שהאדם לא ימות, הוא אפילו עלול כביכול לחיות לעולם, אם הוא יאכל מעץ החיים, ואת זה הקדוש ברוך הוא מונע ממנו, שלכאורה מי שכבר השתכנע בתזה של הנחש, אז יש לו עוד קושיות על אלוהים מהמהלך הזה. שעכשיו אלוהים מונע ממך גם את מה שיכול לתת לך חיים עולמיים. עכשיו כל הנתונים, בסדר, עד כאן הנתונים.
למה?
מה?
למה מונע? מה הקושי בעץ החיים?
זה מה שאני שואל, למה לא תיתן לי, אם יש משהו שייתן לי חיים, ונניח שעץ הדעת הוא הרעל, והעץ החיים זה האנטידוט, נכון? הוא הכין תרופה מראש, אז תן לי לאכול אותם, אתה לא רוצה שאני אחיה.
למה הוא הכין לאכול
בתרופה? אבל בהתחלה זה הרעל.
כן, כן.
למה לאכול אותם מראש? זאת אומרת, שהוא ידע שהם יגעו בזה.
אז זה עוד, בסדר, יש עוד 7,000 קושיות, אני לא אתפתה לשם, אנחנו לא נצא מעץ הדעת לעוד חודשיים, אבל בסדר, שאלה מעולה.
אני אומר, על העץ החיים הוא לא אמר אל תאכלו, נכון?
נכון,
להפך, הוא מותר. זאת אומרת שלפני החטא הם היו,
כן, אז רגע, רגע, תכף עם עץ החיים, אולי עץ החיים ניגע בהמשך, כי בעצם הסיפור של עץ הדעת הוא אב טיפוס למצווה הראשונה ולחטא הראשון, ואחרי זה יש לנו אב טיפוס לאיך הקדוש ברוך הוא מגיב אחרי חטא. אז זה גם, זה בכל זאת, לדעתי, נשקיע בזה שיעור אחד. הבא זה מה קורה אחרי זה. זאת אומרת, אחרי שכבר עשינו מה שהקדוש ברוך הוא פיקש שלו. קודם כל להבין שיש לנו איזה סיבה, אנחנו חוטאים בגלל שאנחנו משתכנעים מעצת הנחש, שבעצם הדבר הזה הוא טוב. בסדר? זאת אומרת, הסיבה פה לחטא, לענייננו, זה שאתה משתכנע שזה דווקא יקדם אותך לתכלית. ובעיקרון זה תמיד ככה. הסיבה שלנו לחטא לא בגלל שאנחנו רשעים, בגלל שאנחנו חושבים שנשיג על ידי זה משהו שאנחנו חושבים שראוי וכדאי להשיג ושאנחנו רוצים להשיג. אלוהים טוען שזאת לא הדרך, והנחש טוען שזאת כן הדרך. ואם אנחנו משתכנעים, אז אנחנו הולכים עם הנחש. רגע. בסדר. עכשיו, מה שצריך לקלוט זה שלכאורה אין לנו ויכוח עם הנתונים של הנחש. וזה חשוב. עם אותם נתונים, הנחש מגיע למסקנה X, והקדוש ברוך הוא מגיע למסקנה Y. ומה שמבלבל אותנו זה שהנתונים נראים לרעת הקדוש ברוך הוא. זה חשוב להבין שכשאתה פוגש את הדילמה הזאת, ואתה פוגש אותה כל יום ברמה כזאת או אחרת, ובימים מסוימים יותר, הנתונים נראים לא טוב. עכשיו, כל הוויכוח בין הנחש ונגיד מה שהיית ראוי להאמין, זה הלמה. לא עד נתונים. זאת אומרת, לפי כל הנתונים האלה, המסקנה של הנחש זה אלוהים לא רוצה בטובתי, הוא במאבק שליטה איתי, הוא רוצה אותי קטן, הוא לא רוצה שותף כמו שרצינו לטעון פה, הוא לא רוצה אותי חופשי וכו'. כן? ואלוהים לא כזה הסיפור הטוב שרוצים לצייר. זה הטענה של הנחש מהנקודה הזאת, והתקווה שלנו שבסוף אנחנו משתכנעים להפך. כן? אז הנחש, ראינו במדרשים, הוא טוען לה ש... שהקדוש ברוך הוא לא רוצה עוד, עוד אלוהים בשטח, ושהוא מתכנן לברוא עוד מישהו אחריו שישלוט בו וכו'. עכשיו, למה הנחש מבין ככה? הבעיה בנחש זה לא שהוא לא חכם. אדרבה, הוא מאוד חכם. מאוד חכם. אולי יותר חכם מהבן אדם. הבעיה שלו זה לא שם. אתם רוצים להגיד את זה בשפה של סבא זיכרונו לברכה? הבעיה שלו זה המידות והמוסר. ואז השכל שלו משרת את המצב המקולקל של המידות שלו. צורה אחרת להגיד את זה, יותר ככה, זה הלב שלו. הבעיה שלו זה בלב. הוא במאבקי שליטה. הוא. לכן ככה הוא מבין את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לנצח את כל העולם, והוא אין לו אמון. זה הסיפור. אמונה, שאתה אומר אמונה וקבלת המצווה באמונה, הנקודה זה אמון. שאתה יש לך אמון בקדוש ברוך הוא שהוא רוצה בטובתך. ואז למרות שהדברים נראים רע מאוד לטובת, נראים לרעת הקדוש ברוך הוא בנתונים, אתה בכל זאת שומר על אמון איתו. זה נקרא הברית. זה תיקון הברית. ברית זה האמונה כשהנתונים נגדך. זה לא ברית שהחבר שלך מתנהג בסדר ואז אתה סומך עליו. זה לא ברית, זה הכל זורם. הברית זה מתי שהוא מתנהג הפוך ואתה מאמין שהוא לא רצה לדפוק אותך. כן? לדוגמה הקטנה פגם הברית, מישהו לא מגיע לזמן שקבעת איתו, מה מתרחש לך במערכת? הטענות של פגם הברית. מה, איך הוא, לא אכפת לו ממנו, מתחיל להפעיל אותך. אם אתה עומד בניסיון, אתה לא קונה את זה, אז מתחזק הקשר מהסיפור הזה. אם לא, זה עושה פגם בקשר. אבל הסיפור זה, זה בלב. עכשיו, מה שאנחנו לא שמים לב, שהלב הפגוע משפריץ מחשבות. אתם איתי? ואז השכל החריף משרת את מאבקי השליטה, חוסר האמון, הפחד, לא יודע מה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת לא, אז מה שאני רוצה לומר, בסדר, יש את שני הנתיבים, יש השפעות לשני הצדדים, אבל פה אני רוצה להגיד, לא, הנקודה זה שאנחנו לא מספיק מודעים איזה מחשבות אצלנו באות לשרת את הפגמים שיש לנו בלב. את השבירות, נגיד, לא הפגמים. בסדר? הלב השבור, פשוט, זה אתה, כל אחד יבדוק על עצמו, אבל כדי לראות את זה, אתה צריך לשים לב מה קורה לך בלב.
הקמומיות שבלב.
האמונה זה בלב או בשכל?
בעיקרון יותר זה העסק של הלב. השכל זה הדעת. אז רגע, אמרנו את הנקודה הזאת של הנתונים. רגע. טוב, אז איך מסכמים את השאלה? השאלה הגדולה היא איך יכול להיות שהנחש מבין שזה עץ שנותן לך יכולות אלוקיות ודעת, שזה נשמע הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי, לפי התזות הקודמות שלנו, זה היה אמור להיות הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה שתאכל ממנו. שיהיה לך דעת טוב ורע, שתהיה כאלוקים, שתהיה שותף, ונפלא מאוד. נכון? ואילו הקדוש ברוך הוא אומר לא לאכול ממנו. אז השאלה איך אנחנו פותרים את הסתירה הזאת, אז הנחש יודע איך הוא פתר אותה, איך אנחנו פותרים אותה? איך אנחנו פותרים את הסתירה בין זה שיש פה דבר שאני תופס שהקדוש ברוך הוא היה אמור לרצות שאני אוכל ממנו, והוא אומר לי לא. הוא לא אומר למה, הוא אומר סוג של למה.
מה שאני אמרתי שזה זמנית, לא לעניין.
בסדר, אז יש מצב שאתה אומר, אני בכלל לא מעניין אותי לפתור את זה. אני סומך עליו נקודה. בסדר, אם זכית, זכית. אם יש לך את הדבר הזה. השאלה אם אתה שם או לא. בסדר, אבל אם אתה שם, אז אתה אפילו לא צריך לענות על השאלה ששאלנו עכשיו. אתה אומר, לא יודע, מה אכפת לי?
זה ברור והחלקיות של האמונה.
נכון, אז זה חשוב להגיד, שכל מה שאנחנו מדברים היום, זה אנחנו מציירים את הציור המוחלט, אבל בעצם כל בן אדם מורכב מהרבה מאוד חלקים, שיש לו את הנקודה שבה הוא מאמין, והנקודה שהוא פחות מאמין, והנקודה שהוא מאמין 70% או 30% או... בסדר? ואנחנו מציירים איזו שאיפה, ואחר כך כל אחד, השאיפה היא מוחלטת, אבל אתה אחרי זה, כל העבודה שלך היא על הציר של היחסיות. זה ודאי. אבל למה זה חשוב שהמדד יהיה מוחלט? כשהמדד לא מוחלט, אז אתה משחק איתו ברגע הנכון. נגיד אתה אומר מדד, אם אני לא שקט ושמח אז אני בגלות, בסדר? אם המדד הזה מוחלט, אז אתה יכול עכשיו לעבוד בצורה יחסית ומורכבויות והכל, אבל אם אתה שם את המורכבות על המדד, אז מחר יבוא איזה רגע שאתה לא שקט ושמח ואתה תגיד, אולי הפעם זה לא נקרא שאני בגלות, זה מורכב, זה לא בדיוק ככה. ואז אתה תפעל מתוך המקום הזה בגלות, ואתה לא תגלה ולא תוכל לצאת מהמצב שלך. זאת אומרת, יש דברים שהם כן צריכים להיות מוחלטים במערכת שלך. אם אני כועס, זה לא במשחק. אם אני בדיכאון, זה לא במשחק. זה לא שזה לא קיים אצלי, זה לא שזה לא בסדר, אבל אני לא משחק עם זה שזה אומר שאני בשבירה. אם אני שופט בן אדם אחר, אני בשבירה. נקודה. לא, פה זה מוצדק. ברחת. זה לא אומר שאני לא בסדר. עוד פעם, אם אני יודע שאני בסדר anyway, אז אני יכול להרשות לעצמי להכיר בדברים האלה. אז לענייננו עם חצי צדה טוב ורע, אתה צריך להתחיל לדעת מתי אכלת מצדה טוב ורע, ומתי לא. ואם אכלת, אז זה בסדר גמור. אפשר לתקן, לא סוף העולם. אבל לפחות תכיר בזה שאתה בתוך הסיפור.
אבל עצם הידיעה של להבחין בין טוב ורע, זה מעיד על האכילה. אז אין פה אלמנט חיובי, איך שאתה מציג את זה.
כן, אז את שואלת, תכף נסביר, מה זה עץ הדעת טוב ורע, ואז לדעת איך אכלתי ממנו או לא. זאת אומרת, לכאורה, זה שאני בכלל יודע טוב ורע. אז זה לא שאני חכם, זה לא שאני לא מבחין בטוב ורע, הרי לכאורה שיפוטיות, הנה, אני בעץ הדעת טוב ורע, אני כאלוהים יודע טוב ורע, הכי טוב. אני יודע, הנה הוא טוב, הוא בסדר, הוא לא בסדר. נפלא. תביתי.
יש קושי.
מכירים את המנגנון.
כן, מכירים את המנגנון. בסדר, אז מה שאנחנו, באמת, אז אנחנו, יש כל מיני צורות לפתרון, אבל קודם כל, למשל, לצטט לכם מדרש שמצאתי אותו השבוע, שקודם כל נותן לנו גיבוי לנקודה שהקדוש ברוך הוא ודאי בסופו של דבר רוצה שתאכל מעץ הדעת טוב ורע. למשל, הנחש אומר לאדם הראשון, לאישה, הקדוש ברוך הוא אכל מהעץ הזה וברא עולמות. והוא לא רוצה שתברא גם. אז יש מדרש בפרשת ויחי, פרשת השבוע שלנו. ושמעו אל ישראל אביכם, רבי יהודן ורבי פנחס. רבי יהודן אמר, שמעו לאל, סליחה. ורבי פנחס אמר, אל הוא ישראל אביכם. ישראל אביכם הוא אל. הבלתם? ישראל אביכם הוא אל. מה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות? אף אביכם בורא עולמות. מה הקדוש ברוך הוא מחלק עולמות? אף אביכם מחלק עולמות. זהו. אז הוא אומר לו, הוא כאלוהים. אז אם הנחש אמר במקור, העץ הזה יגרום לך לברוא עולמות, אז לפי המדרש הזה, התוכנית הייתה שמישהו יאכל ממנו, וסוף סוף יעקב כנראה כן אכל ממנו, והקדוש ברוך הוא מבסוט מזה. אז זה לא שהוא לא רוצה שתהיה בורא עולמות כמוהו. זה לא שהוא לא רוצה שתהיה כאלוקים. הוא רוצה. הוא באמת רוצה. השאלה זה איך. איך אוכלים את העץ הזה בצורה מתוקנת. בסדר? אז יש כמה צורות לפתרון של הדבר הזה.
מדרש רבה ויחי.
מדרש רבה ויחי פרשת צדיק חת. בסדר? הנושא הזה מופיע בעוד כל מיני מקומות. אז אני אתן לזה כמה פתרונות. נגיד ננסה לאסוף. אפשר ללכת רחוק. אבל אני אתן שלוש נקודות. אחד, שהעץ הזה הוא טוב ורע מעורבב. ולכן, על אף שיש בו טוב, יש בו גם רע מעורבב, והרע הזה יהרוג אותך. ואם אתה רוצה לאכול מהעץ הזה, אתה צריך להוציא ממנו את הרע שבו. זה קצת למשל אורלה. חכה. או למשל שצריך לעשות בירורים ולהפריד קליפות וזה. יש פה עבודת בירורים, כי הטוב שבו אני רוצה שתיקח. אבל הרע שבו יהרוג אותך. אני לא רוצה. ואז אתה יכול להסכים שיש דברים שהם טובים, אבל הם בתוך תערובת של רע כזאת, שזה לא שווה לי את זה כרגע, אבל אני לא מוותר על הרצון בזה. זה מאוד חשוב. כי מה אנחנו עושים לפעמים? אם אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, הדבר הזה זה טוב או רע, אז אני דתי, אז אסור לי, אז אני צריך להגיד לעצמי שזה רע. אל תעשה ככה, כי אז אתה דופק את העסק. תמשיך לרצות את זה, אבל תסכים לא לאכול את זה. זה מצב שקשה לי לחיות בתוכו. אני מעדיף להפסיק לרצות את זה. אתה תרצה את זה, אבל תקבל על עצמך שאתה לא נוגע בזה כרגע, או ככה, או איך, ולמה.
אני שומעת הרבה,
נכון, זה שייך, זה עוד צד. בסדר, אז צד אחד נגיד שזה מעורבב הדבר, מעורבב וטוב הרע. צורה אחרת זה להגיד מתי, בסדר? וזה נראה לנו שטויות, אני הרבה זמן זה הטריד אותי, יש מדרש שאומר, לא מצאתי אותו, אבל הוא מסתובב איפשהו, שהמדרש אומר, היה צריך לאכול את עץ הדעת בשבת. אז זה היה בסדר, הוא פשוט לא יכל לחכות, אכל את זה לפני. ואני השתגעתי, אמרתי, מה הסיפור? בגלל שהוא לא חיכה איזה כמה שעות, אתה עושה מזה פיצוץ לכל האנושות, לכל הדורות, מה הסיפור? אבל לפעמים הזמן זה מאוד משמעותי. למשל, כתוב על דוד המלך שאכלה פגע את בת שבע. הוא קלט, ידע שהיא נועדה לו מששת ימי בראשית, רק הוא לקח אותה לפני הזמן. אז זה לא משחק לפני הזמן. לפני הזמן היא עוד נשואה, אז כדי לקחת אותה צריך לדאוג שבעלה ימות, ואחרי הזמן היא פנויה, ואפשר להתחתן בק. זה לא רק איזה עניין של כמה שעות. שאחרי כמה שעות המצב שונה מאוד. אז זה לא משחק. של מתי. אז קצת לפני הזמן, אז אני רק צריך לדחוף פה איזה מישהו מעבר לתהום, ואז אנחנו נסתדר. אז יכול להיות מאוד דרסטי הזמן. כן? ורבי נחמן עושה מזה עניין גדול, שרוב הצדיקים נפלו בדוחק את השעה. אתה רוצה לקחת משהו טוב, אתה רוצה לעשות משהו נכון, אתה עושה אותו לפני הזמן, וזה מפרק את כל העסק. אז לענייננו צריך להבין, לא תאכל ממנו בינתיים. ואותו הדבר שהוא עוד מעט יהיה הדבר הכי נפלא, עכשיו הוא יהרוג אותך. בסדר?
מה זה יכול להיות
עוד
עכשיו?
מה?
למה לא כתוב?
כן, זה שאלה טובה.
לתת איזשהו רמז. כן, רמז, משהו.
זה שאלה טובה.
זה כמו שאלה איזה בקטע שאלה. מה היא אמונה באה לעשות פה?
תגידי, אני שואל ככה, כשאשתך מבקשת ממך משהו, אז כל פעם היא צריכה להסביר לך למה? או שהיא פשוט תגיד לך, תעשה ככה, למה? אל תשאל. כן? רגע, שנייה. אז אני אומר, בסדר, אפשר ללמד זכות על זה. שזה פעם ראשונה ועוד לא הכרנו. אבל אני אומר, למה הנחת יסוד שלנו היא חשדנות מראש? שבינה, אני צריך כאילו כדי לקנות אמון במישהו שהוא הכריח לי את עצמו 7,000 פעם, ואז... הנחש הוא החשדנות. בסדר? הוא החשדנות, ויש שאלה למה החשדנות היא הנחת בייסיק שלנו. הוא אומר, מה ואמינה בכלל? אלוהים אומר לך, אל תאכל כי תמות. מה בכלל, למה נכנס לך הרעיון... מאיפה זה בא לך בכלל?
אני חושב שאתה אמרת פעם שעברה את הטענה של הנחש שאומר אם בתוכך יש לך איזה קול שאומר לך שאתה רוצה את זה, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא ינס לך את הקול הזה, אז תקשיב, כי זה הקול אמיתי, זה לא משהו
מצוין. אז אני אומר, ואתה רוצה את זה ואלוהים אומר שלא, אז אל תאכל, וגם הקול בתוכך שרוצה את זה, אתה צודק, הכל בסדר, למה להכניס את התחכים? אז זה נקודה שנייה, בסדר? אבל יש כמה תשובות לשאלה הזאת. אפשר להשאיר אותה, את הנקודה הזאת גם פתוחה, אבל אולי בשביל לא להשאיר אותה לגמרי פתוחה, זה הנקודה של באמת לכתחילה, אם המצב בינינו מתוקן, לא צריך את הסיפור הזה. זה לא שהוא עושה לי קטע. זה שאני צריך שיגידו לי אל תאכל, כי בינתיים, כי זה כבר סימן שאני פגום ואני צריך הסברים. לא יודע, אתה רואה את זה עם הילד שלך, יש נקודה שהילד יעשה כי אבא ביקש, לא כי לכל דבר הוא צריך הסבר, אז הוא השתכנע, אז אם כן, כי זה הופך אותו לשבוי, הפוך על הפוך. אם אתה תמיד מסביר לו, הוא שבוי בזה שתמיד הוא יכול לעשות משהו אם הוא מבין אותו, ואם הוא לא מבין אותו אז אין משחק. אז אתה צריך להכיר לו שיש מימד כזה. אז בצורה אחרת אפשר להגיד שזה חלק מהמשחק. המשחק של הניסיון זה שלא אומרים לך, למשל בעקדה, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לאברהם, תעלה למעלה ואחרי זה נוריד אותו? לא, הוא אומר לו תעלה למעלה ולכאורה תשחט אותו שם למעלה. אבל זה חלק מהמשחק.
הוא רק עכשיו יצר את האדם, כל כך פגום.
לא, זה לא פגום, זה הנחש נכנס. בסדר, אפשר להגיד שיש פתח לנחש. אבל... נכון, טוב, עוד שנייה, אמרנו, אפשר לעשות על זה עוד 20 שיעורים, ננסה טיפה להתמקד, השאלות הן טובות, ומכיוון שזה שורשי מאוד, הנושא הזה שורשי מאוד, הוא בעצם מסתתר, בכל סיפורי התנך מסתתר הסיפור הזה, אז אנחנו עוד נחזור אליו, בסדר? תרשמו את זה במחברת הקדושה, ואנחנו עוד נחזור אליו. אתם חושבים, אני מציע לכם פה קורס אקדמי ברמת על, אתם באים כמו זה, לקורס, כל קורס דרק של שבעה מפגשים, הייתם באים, רושמים הכל, נבחן בסוף. בקיצור, איפה היינו? רגע, שנייה. אז עוד תשובה, עוד תשובה, שהיא דומה לתשובה של המתי, זה התשובה זה תלוי בכלים. אתה אומר, העץ הזה טוב או רע. תלוי בכלי הקבלה שלך. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, אם תאכל מזה, אתה תמות. אפשר להגיד במצבך הנוכחי, או אתה ספציפית ולא אחרים, לא יודע מה, אבל יש משהו של, זה לא הדבר, זה הכלי קבלה שלך. זאת אומרת, הדעת טוב הרע, היא לא בהכרח מתקבלת לטוב. האור מצטער לפי הכלים. אם הכלי פגום, אז אתה יכול לקחת את זה, וזה הכל יתהפך לרע. אז זה תלוי בך, לא בעץ.
אמרנו מראש, הכלי פגום.
הוא אומר לו, הכלי שלך כרגע פגום. הכלי שלך כרגע פגום.
פגום.
בסדר, לא בשל. בסדר, לא בשל זה שלב ראשון, שלב יותר מאוחר זה אפילו ממש פגום. אבל שלב ראשון, בוא נגיד, אתה כרגע תאכל מזה, זה יזיק לך בגלל מצבך. לא בגלל שהעץ צריך עוד לעבור משלב עורלה, כן? ולא בגלל שהעץ מעורבב באותו ורע, אתה לא בנוי לזה כרגע. ואז אני חכה, אם תחכה, אני אתן לך כל מיני הדרכות, ואתה תעבור את השינוי שלך, ואז ניתן לך את העץ.
דרך אגב, עכשיו שמתי לב, אין שום סתירה, כשהוא אומר לו מת, מות תמות. מות תמות, אחרי זה אומרים מה, הוא לא מת. הוא כן מת, כי הוא עשר לו ממנו לאכול מעץ החיים עכשיו. מה זה איזה? עשר ממנו לאכול מעץ החיים, אז מות תמות. זה בדיוק זה.
כן, אני יותר נוטה לקרוא שיש קודם את הפשט הראשוני, מות תמות באותו יום, ולא שיש בכלל מוות בעולם. שזה יותר, אני הולך איתך משבוע שעבר, זה כבר המתקה של הדבר. לכתחילה מצד מידת הדין, מצד מה שהקדוש ברוך הוא אמר, פשט זה פשט, יום אכולך ממנו מות תמות. תמות באותו יום.
מה זה כאילו שעץ החיים הוא זה שנותן לך חיים ללא סוף?
כן.
זה אתה מתכוון? שעץ החיים הוא היה אמור לתת חיים בלי, בלי, בלי למות בכלל לאדם.
אין מוות כרגע, אין. לא, אתה לא היית אמור למות אם אתה לא אוכל מעץ הדעת.
לא, זה נשמע כאילו שעץ החיים שאתה אוכל ממנו בלי לאכול מעץ הדעת, נותן לך חיים ללא סוף. ברגע שאתה אוכל מעץ הדעת, אז מות תמות, זאת אומרת שאני עכשיו אוסר ממך לאכול מעץ החיים, אז תמות. מתישהו תמות.
הבנתי מה אתה אומר. הבנתי. זאת אומרת, המות תמות הוא על ידי אתה מציע האיסור לאכול מעץ החיים. טוב, טוב. בסדר, תכף נשאל למה לא לאכול מעץ החיים, זה עוד נגיע.
רק לפה שאתה הבנתי מההבדל מן הסיבה השנייה
שאתה אמרת, מתי? הן דומות, הן דומות. התשובה של המתי, אבל לכאורה מתי אתה יכול להגיד, זה העץ צריך עוד להבשיל למשל, או יש זמן בעולם, או זה. ואני מדבר פה תשובה דומה, אבל מכיוון אחר, זה אתה.
שהקדוש ברוך הוא אומר, או אתה תגיד עכשיו, נתת דוגמאות קודם, אמרת, אם תעשה את זה, כאילו זה לא טוב. עכשיו אני לא יודע מה זה טוב ורע. אתה בראת אותי, אין לי מושג מה זה טוב ורע. איך אני יכול להבין את האמירה הזאת? זאת אומרת שלפני שאמרת את הדבר הזה, אני כבר ידעתי מה זה טוב ורע. סוג אולי אחר של טוב ורע. אבל יש לי מושג. אם לא, אני לא יכול להבין את האמירה הזאת, ואני לא יכול אפילו לכבד אותה.
שאין לו מושג מה זה טוב.
שהקדוש ברוך הוא אומר,
קודם כל, ביום אכולך ממנו, אל תאכל, כי ביום
אכולך
ממנו
לא תמות. הוא לא אמר לו שזה לא טוב.
אל תאכל מעץ טוב.
הוא לא אמר לו שזה לא טוב.
אל תאכל מעץ הדת.
שנייה, שנייה, אבל לא, רגע, אתה פותח לנו. רגע, אני אומר, אני מאוד משתדל שנעשה את זה מצומצם, אחרת לא נצא מזה. אתה פותח עוד ערוץ שהוא עדיין שייך לבאמת שאלה, גם שאלת השאלה דומה פעם קודמת, שלכאורה, לפני שהאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, היה לו איזשהו סוג של דעת. אז צריך להבחין בין מה הייתה הדעת שלו לפני ואחר. הוא לא היה אבל לפני זה, נכון? והוא מבין איזשהו בסדר.
אם בכלל הוא גם מסוגל לתת שמות לחיות, לחיות השדה והכל. אז יש לו סוג של טוב ורע.
נכון. בסדר, יש לו איזשהו סוג של דעת לפני זה, וזה הדעת המסוימת הזאת. אולי זה לא כל הדעת. אבל בסדר, רגע, לא נתפזר, כי זה עוד...
במורה הוא מסביר אחרת, הוא אומר...
חכה, אל תפתח אותה. אני ממש מנסה לאסוף את זה, כי אחרת עוד פעם נצא עם שיעור מפוזר. צודקים, זה לא שאין עוד לאן ללכת עם השיעור הזה, אבל... עכשיו...
אני משה.
מה שהצעתי לכם,
אתה מבין, סליחה, אתה מבין שהשאלות האלה הן חשובות מאוד, כי בעצם זה הפסוקים הראשונים.
אני לא אמרתי שהן לא חשובות.
לא, כל ההבנה של אחר כך, כאילו אם הקדוש ברוך הוא החליט שבתחילת התורה וזה, זאת אומרת שאנחנו חייבים לתפוס כדי להבין הלאה כל הדברים אחר כך שהם מוזרים.
אז זה בדיוק, זה קשור לעניין, שאני בעיקרון אני מסכים איתך, אבל אני גם חולק עליך, שהלימוד הוא ספירלי. אז זה הנקודה, שבסדר, פתחנו כמה שפתחנו, יצאנו עם משהו, וזה לא שאם עכשיו לא נתפור את כל הנתונים, אז הפרק הבא לא נבין אותו בכלל. יש איזה משהו שדווקא אתה תבין את זה, אחרי שתעשה סיבוב על כל התנך. אז יש לימוד בקיאות, יש לימוד עיון, לא זזים, זה. לא, אבל אני לא חולק עליכם בכלל, אני רק עושה בחירה עכשיו לנסות להצטמצם, אני בדרך כלל משאיר את זה מפוזר, אני מנסה לעשות תיקון. אז התיקון שלי, תזרמו איתי בשביל התיקון שלי. עכשיו, הנקודה היא, וההצעה האחרונה שאני רוצה להציע לכם, זה שבעצם מה שהוא אומר לו, וזה ההפתעה, זה שאת הדעת הזאת אתה תקבל אם תסכים לוותר עליה. כן, אמרתי, אבל אני עוד אוסף את זה, לזה, שכמו כל מיני דברים, אבל הדעת בראש וראשונה פה, את הדעת הזאת אתה תקבל אם תסכים לוותר עליה. זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת לקחת אותה. זה מקבלים מתנה אחר כך.
על ידי ויתור.
כן. אבל הוויתור הזה, יש אנשים שעושים אותו מעומס או ממהות. יש ויתור מתוקן וויתור לא מתוקן. ויתור מתוקן הוא משמח אותך, ואז אתה ממשיך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ויתור לא מתוקן, יש בך חלק שעכשיו אתה קצת לא אוהב אותו. קצת כועס קצת, כאילו דפקת אותי קצת. נכון? אז זה הנקודה. השאלה אם אתה מסכים לוותר על זה בטובות, באהבה, או כאילו, טוב, בסדר, אני לא יוכל. אבל בינינו, כן, יש איזה... כן, זה עולם כזה מסכן. זאת אומרת, ויתור לא מתוקן באמת עושה אותך קטן.
אני מכיר הרבה כאלה ש... לא מבטרים, הרבה כאלה שמבטרים ואוכלים את הלב, לא מכיר הרבה כאלה ש...
נכון.
שהם מבטרים ומבסוטים.
כן, נכון. לא, לא, זה השאלה, זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את המקום הזה, שאתה מסכים לוותר על הדעת, אבל לא בגלל שאתה מדחיקן.
לא מספיק.
ולא בגלל שאתה רוצה לגונן על התורה ועל עד סקי לא נעים לך. בסדר, הנקודה היא, אני רואה. אני יכול לראות את כל הדברים האלה, ובכל זאת. זאת אומרת, אולי לצורך העניין, הנחש המיוחד בו, אם נענה קצת על זה, זה שהאמונה, אחרי שפגשת את הנחש, היא יותר רצינית מלפני. לפני זה, טוב, שעה בזה. הנחש מראה לי את כל הנתונים הגרועים. אם הייתי עדיין לא אוכל, זה כבר רציני. זאת אומרת, אני יודע את כל הנתונים, אני גם יכול, אני יכול לאכול, אני יודע שאני יכול לאכול, אני לא, זה ואני לא אוכל. אז הנקודה הזאת של אתה עומד מול הקולות האלה, מול הקושיות ומתגבר עליהם, זה הקושיות הפנימיות. אבל קודם כל תכיר שהם בתוכך, אז זה קודם כל. בסדר, אז אנחנו שואלים איך אפשר לוותר על הדעת, אבל בצורה מתוקנת ולא כמו מסכן. הרבה פעמים מי שלא רוצה לוותר על הדעת, אז הוא מסתכל על אלה שוויתרו, והוא אומר תראה איך הם נראים, הם מעצבנים כאלה, נכון? הם כאילו, כן, תראה, הכל לטובה, ומעצבן אותך, נכון? מכירים את זה? כאילו זה, מה, אתה מספר לי סיפורים וזה, הם לא אמיתיים כאלה זה. אז יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שאצל הבן אדם ההוא, באמת הוא ויתר, לא בצורה המתוקנת, והוא מספר לעצמו איזה סיפור, אבל בתוך, אז באמת אתה לא רוצה כזה, ואתה לא רוצה כזה. אז אני רוצה משהו שלישי, שכמו שאלה אומר, זה מוצר קצת יותר נדיר. אבל לפחות לפתוח את הראש שהכיוון הוא לא או זה או זה. אלא יש משהו שלישי, האפשרות לוותר בטובות. ואז אתה נהיה מזה גדול באמת. אתה רוצה להיות גדול. מה שהוא אומר לך ככה, אתה רוצה להיות גדול, תוותר על זה. אתה יודע מה יקרה לך אם אתה תאכל מזה? אתה תצא לגלות, אתה תהיה עבד, בדיוק הפוך ממה שאתה רצית. אתה רצית כאילו להיות חופשי, יהפוך אותך הפוך מחופשי. אתה תהיה עבד. אז אתה, ואם אתה תוותר בצורה המתוקנת, אתה תרגיש גדול, אתה לא תרגיש קטן. אם אתה מרגיש קטן, סימן שוויתרת לא בצורה המתוקנת. נגיד, אפשר לצייר את זה ששמעת את הנחש, השתכנעת, ועכשיו אתה לא אוכל. אבל הקול של הנחש עוד מנקר לך. אז זה לא ויתור מתוקן. ויתור מתוקן שבאמת אתה מרגיש איזה כיף. בצורה הפשוטה, אם ניתן את זה כדוגמה בתוך מערכות יחסים, זה שלוותר למישהו מהקדושה, אתה יותר אוהב אותו אחר כך ואתה שמח ומשוחרר. אתה מרגיש גדול. לוותר למישהו לא מהקדושה, אתה קצת כועס עליו, ואתה מרגיש קטן. שדפקו אותך וויתרת וחלש. אתה מרגיש חלש. באמת.
ישראלי ממוצע.
אני פרייר. כן, מנוצל, בדיוק. זה הנקודה. זה להבחין בין ויתור כזה לוויתור כזה.
מה, אני אוותר?
עכשיו, אני פותח עד כאן, עוד חלון אחד קטן. כל זה אמרנו כאילו בהנחה שהעץ הדת הזה היה לכתחילה, והנחה שהיה לכתחילה. אתם מחזיקים חזק? מה שבכלל לא פתחנו לאפשרות לכאורה, זה שהעץ הזה, כביכול אני אומר, זה בדיעבד, זה תקלה. וגם הנחש זה תקלה. מאיפה? נתחבר רגע לפרק א'. פרק א' במעשה בראשית, אלוהים אומר לעצים לצאת ככה וככה, והם לא עושים בדיוק. נכון? זה למדנו? בסדר. אז עכשיו, מאוד מוזר שהעצים שיש בעולם עצים שיצאו לא כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש, ואדם אוכל איזה עץ שמסבך לו את החיים אחר כך. אז זה פשוט ירושת אבותיו. האדמה עשתה פשלה, הוא עושה עוד פשלה שנובעת מהפשלה של אמא שלו, בסדר? וזה, העץ הזה, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה עץ כזה. הוא לא ברא אותו, האדמה עשתה אותו. אני רציתי עץ מעולה שלא הורג אף אחד. זה בכלל לא עץ לכתחילה. הוא לא עשה מאיזה עץ הדעת המקורי, היה אמור לעשות לך סבבה, מה פתאום יש עץ שהורג אותך?
זה משנה.
לא, זה משנה שצריך לקרוא את זה ככה, הקדוש ברוך הוא לא שם רעלים לכתחילה בגן.
רעל הוא פה.
רגע, זה שאלה שנייה, אבל אנחנו שואלים, רגע, חלק מהשאלה שלנו הייתה, רגע, אם העץ הזה פה, למה הוא שם אותו פה? אני לא עשה אותו ככה. הוא רק מיידע אותך בגדר מחשב מסלול מחדש. עכשיו שהאדמה הוציאה עץ כזה, אז אני ממליץ לך לא לאכול אותו. אני מייעץ לך לא לאכול אותו, כי זה עץ שלא כמו שאני ביקשתי, והוא צריך לעבור עוד ברורים עד שתוכל לאכול ממנו. אני רציתי שהיא תוציאה עץ פרי עושה פרי, שתוכל לאכול מיד מכל עצי הגן, וזה יהיה נפלא.
אבל הכל דבר אומר טוב. זה טוב.
אז זה טוב.
בסדר, גם זה טוב. אחי, גם התקלה, גם התקלה. טוב, אז זה. אם אתה תגיד שאם התקלה זה לא טוב.
עכשיו הנחש. הנחש גם. זה עוד משהו מעניין מאוד, תקראו את זה בסוד העברי של סבא, הוא מרחיב בזה, אבל נסביר בקצרה, שביום השישי הקדוש ברוך הוא ביקש מהאדמה להוציא נפש חיה למינה, בהמה ורמז וחיית הארץ למינה. ובסוף היא הוציאה בהמה ורמז וחיית הארץ, אבל לא נפש חיה. הנפש חיה, מובן שזה האדם. אני כמובן הולך לנתיב מסוים, לא חייבים לפרש ככה. אבל אני מתקצר לכם את מה שככה סבא מפרש, וראיתי את זה בספורנו, בחזקוני, וגם במדרש מופיע, שיוצא שהאדמה לא הצליחה להוציא את האדם, מה שהקדוש ברוך הוא רצה לכתחילה, שהיא תוציא את האדם מעצמה. והיא לא הצליחה להוציא את האדם מעצמה, אבל היא ניסתה.
זה יצא נחש.
מה יצא? היא ניסתה כמה שהיא הצליחה להוציא בן אדם. מה יצא? נחש. הדבר הכי קרוב לבן אדם שהצליחה להוציא זה הנחש. זאת אומרת, הנחש זה ההצעה של האדמה למה זה בן אדם.
טוב, בקיצור, זה היצר הרע של האדם.
רגע, סקיצה, כן. עכשיו, האדמה עוד לא התייאשה מהסקיצה הזאת, והנחש עוד לא התייעץ מלהיות אדם. בסדר? האדמה עוד לא התייאשה מהסקיצה הזאת, והנחש הוא רואה את עצמו סקיצה מוצלחת. ואז ראינו במדרש בדף שנתתי לכם שאחת הסיבות שהוא רוצה כל התעלול הזה, למה הוא עושה אותו בכלל? למה הוא רק מיידע אותה במידע אינטלקטואלי ואין לו שם שום אינטרס? אז אומרים, יש לו אינטרס, הוא רוצה לקחת את האישה ולהיות הוא אדם.
בגלל שאדם לא ברח בו.
זאת אומרת, בשפה המשלית, מי שרוצה, למה הוא הולך להתעסק עם האישה? כי הוא רואה את עצמו מתחרה לבן אדם. בסדר? הוא האדם שהטבע מצליח להוציא מעצמו. זה אדם מאוד חכם.
זה הופך להיות קורס ליחס לישות ולזוגיות.
כן, כן.
אוקיי.
אז בסדר, זה הנחש. אז זאת אומרת, גם הנחש לענייננו הוא לא לכתחילה, הוא איזה מין אדם שבאמת יש לו חוכמה ויש לו הבנות.
אדם מלאכותי.
אז סבא היה קורא לו האדם הטבעי. זאת אומרת, זה האדם שכל הבסיס התייחסות שלו זה הטבע. והוא היה אומר, זה כמו אדם רק בלי המוסר. בסדר? כן.
זה אדם זה מה שמסוגלת האדמה ליצור לבד.
כן.
וזה הסיום פקודה של האדמה שגורמת את הדבר הזה לצאת.
כן.
ואם זה
הוא קובע, אז אמרנו, גם הנחש וגם האדם, גם הנחש וגם העץ הזה, הם
פוגעים.
הם, בוא נגיד, תוצר לא שלם של האדמה. אבל רגע, אנחנו חוזרים לשיעור הראשון. הארץ הייתה טוב ובואו, זה אלוהים עשה. בסדר? אז זה לא פותר אותו מאחריות, אבל לפחות אפשר להבין מאיפה זה בא. זה בא מ... וכל פעם הדברים הלא שלמים של אתמול, הם ממשיכים להיות באיזה מערכת יחסים עם מחר. כן, אתה עשית איזה משהו כזה לא שלם אתמול, הוא בא לדבר איתך. יש עוד איזה מתח. בסדר? אבל למה זה חשוב להבין את זה, לפחות שהנחש הוא דמוי אדם, הוא המתחרה של האדם? כי כל הזמן, לאורך כל התנ"ך, וגם בתוך החיים שלנו, כל הזמן מלווה אותנו הבלבול הזה, מי זה אדם ומי זה נחש. והם מאוד דומים, וכל אחד מתיימר להיות האדם המתוקן שראוי לקבל את מה שמקבל מהבורא.
זה, 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 זה כמו שאומרים לבן אדם שהוא נחש, זה אומר שבתוך... בן אדם יכול להיות הנחש.
כן, ודאי, יש בחינת, ממשיך דרכו. בסדר?
על זה האדם כל כך שקט בכל הסיפור.
עכשיו, גם לנו זה לא ברור. שלא נטעה, יש, איך סבא היה קורא זה, לפופחר. יש תמיד את הכפיל של הקדושה, והוא נראה מאוד דומה לקדושה, ואתה לא יודע להבחין. ויתור כזה, ויתור כזה. דעת כזאת, דעת כזאת. יש תמיד שני מוצרים דומים, שמסתובבים לך במערכת, והרבה פעמים אתה מחליף.
אחד הוא חיקוי.
כן. חיקוי מאוד דומה, אבל מהצד השני.
בלי אלוקות בכלל.
אפשר להגיד בלי אלוקות, אפשר להגיד, כן, איך יודעים לזהות אותו? אז למשל, מאבקי שליטה, למשל, חוסר אמון, זה סימן, כן, סימן של המוצרים מצד הנחש. למשל, זה שאתה יורד על עצמך זה מצד הנחש, כי הוא תמיד יש לו משהו רע להגיד עליך, שאתה לא בסדר, והנה ההוכחה, אתה רואה, ידענו, חשדנו בך מראש, אני ידעתי, בסדר, ידעתי, אז זה בדיוק זה הנחש, יש לו תמיד משהו גרוע להגיד עליך. אז זה הסיפור, והוא יכול להתיימר להגיד לך אני החבר הכי טוב שלך, זה העניין, שהנחש אומר לאישה שהוא החבר הכי טוב שלך. טוב, אז הבאתי לכם עד כאן תמצית נגיד המדרשים והזה. הבאתי לכם, כן.
אמרת משהו שקשור לזה שאנחנו לוקחים איתנו כאילו דברים לא סגורים וזה ממשיך איתנו ליום שאחרי. לא חכמתי באיזה הקשר
של הנחש. שהנחש הוא הניסיון הראשוני להוציא אדם. והקדוש ברוך הוא לא עושה את זה שהוא ישמיד את הנחש הזה ויעשה חדש. הוא משאיר אותו בשטח.
וואי.
אז זה... כן, אבל לענייננו הוא לא יצר, צריך להבין אותו כמשהו שמנסה להיות אדם. הוא לא איזה יצור מרושע בבריאה, אלא הוא משהו שמנסה להיות אדם, אבל מכיוון שהוא מנסה להיות אדם בצורה הלא נכונה, הוא הופך להיות האויב שלך. טוב, אז הבאתי לכם שני מקורות, לא יודע אם נספיק את שניהם. מקור אחד, הנקודה הזאת של ההתמודדות עם הדעת, בעצם מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו כשהוא אומר מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו? הוא מבקש בעצם שהכלי הראשון במערכת שלנו, הצורת מפגש שלנו עם העולם ועם התורה ועם החוכמה, הרי את שאלת שיעור שעבר, רגע, אבל מה, חכמי ישראל לא כתבו ספרים חופרים? כן, מאור זה, הם כותבים, יש להם הרבה חוכמות. אז הוא רוצה שאני אתיפש, אז משהו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שתהיה טיפש. אני רוצה אבל שהמפגש הראשוני שלך עם הדברים יהיה בתמימות. ורק אחר כך אתה מוסיף על זה דעת טוב ורע. אם אתה הופך את הסדר, אז אתה הולך למקום אחר לגמרי. אתה יכול להיות סופר חכם. השאלה, מה המושכל הראשון בנפש שלך? מה התשתית? על מה אתה דורך? האם אתה דורך על תמימות ואחרי זה אתה מוסיף חוכמה בתור בונוס? או הפוך? זה סדר העדיפויות הפנימי שלך גם. מה אתה מוכן להקריב תמורת מה? אז וזה, אם אתם רוצים לקרוא בעריכות, זה מעשה מחכם ותם של רבי נחמן מברסלב. הכל שם מסביב לעניין הזה. לאן מוליכה חוכמה בלי תמימות, ולאן מוליכה תמימות שבסופו של דבר גם מקבלת את החוכמה. אז הבאתי לכם את זה דווקא לא מרבי נחמן, אלא מאדמור מפיאסצנה, מהספר הקטן והנחמד הזה, נקרא בני מחשבה טובה. והוא עוסק בתיקון המחשבה, שתהיה מחשבה שמסוגלת לפעול בעולם, ותהיה מחשבה קדושה, ותהיה מחשבה שמסוגלת לגילויים של רוח הקודש והכל. ואחד מהדברים שהוא מתעסק איתם, הוא אומר, אתה יודע למה אין לך מחשבה טובה? אני אסביר לך. והנה הוא אומר. נקרא בעמוד 36. נמצא, אתם, כן, אתם עוקבים? 36 למעלה, עוד תדבר. נמצא שזאת תכליתנו ותכלית חברתנו, לשכלל את המחשבה, להוציאה ולהרחיבה ולחזקה. ולא גילוי המחשבה לבד הוא זאת, רק גם גילוי הנפש היא, גילוי ושליטתה על הגוף, אשר אם תתחנך ותתמיד בזה, תוכל לעלות מדרגה לדרגה אל מקומות אשר לא שיערת ולא קיווית. ומה יחסר לו לאיש בשעה שנפשו הולכת אצלו בראש, הוא מושכת את כל גופו אחריה אל מרום וקצה, מה זה? וקנה.
קצה וקנה.
מרום, קצה וקנה. וכיוון שמטרת עבודתנו ותקוותנו גילוי הנפש, לכן צריכים אנו להתנהג בכל ענייננו הנהגות שמסגלות את הנפש להתגלות, ולהישמר מן הדברים שמרחיקים אותה ומתמידים אותה בנוקבה דתהום הרע באשר באדם. אז הוא מדבר על חיזוק המחשבה, אבל הוא אומר, זה חייב להיות מחשבה עם נפש. ומה שלא מובחן לנו זה מתי יש לי מחשבה בלי נפש. בלי שהנפש שלי גלויה. נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, מחשבה עם לב. מחשבה עם חיות. ומתי יש לי שכבה דקה של מחשבה אינטלקטואלית שהנפש רחוקה ממנה. לא מלאת חיות. אז זה מה שהוא מבקש לחפש. והוא מנסה להסביר לנו מה ימנע מזה. מה ימנע מזה שתהיה לי מחשבה מתוקנת שתיקח אותי למקומות אשר לא שיערת ולא קיווית. מה ימנע מזה שיהיה מחשבה עם נפש? אז הוא אומר, תנהג את עצמך בפשיטות ותמימות בכל ענייניך. תהיה פשוט. לא טיפש, אבל פשוט. פשוט ותמים. ההפך של תמים, זה חשדנות מתמדת. עכשיו, אם נראה כמה אנחנו חשדנים ביום-יום, לא מה שתהיה טיפש ותעשה עסקאות, איזה, אם בא אליך מוכר לקנות לך, למכור לך קירבי, נכון? אז בסדר, אתה יודע מה הוא בא למכור לך. לא מדובר טיפש, אבל השאלה, אם בסופו של דבר, מרוב שאתה מנסה להישמר מכל הרמאים האלה, סיגלת לעצמך תקשורת עם העולם דרך השדנות. וזה קובר לך את הנפש. הוא אומר, אולי עדיף שמדי פעם ימכרו לך קירבי. בסדר? מאשר, זה, כי אם תראו במעשה מחכם ותם, ברגע הנכון, כשהמלך בא לקרוא לתם, אז התם הולך. וכשהחכם בא, הוא לא מסוגל ללכת. אז כל מה שהיה לפני זה רק הקדמה לרגע הזה, שהמלך יבוא לקרוא לך, ואתה תגיד לו, באמת? מי אמר? אולי זה סתם עובדים עליי. אולי, זה ברגע הנכון, אתה עטוף בכזה גושים של חשדנות, שלא יכול להיכנס. אז הוא אומר, פשיטות ותמימות בכל ענייניך. כי תמימות היא ממשלת הנפש על האדם ומעשיו, והרמומיות היא חוסר הנפש. הוא ממשלת השכל. לא השכל שלו שבא מן הנפש, רק שכל העולם. כלומר, מנהגי ומצבי העולם ואנשיו, שהטיפשים קוראים לזה שכל. וכפיהם עושים, מדברים, חושבים ומתנהגים. אז תמימות זה ממשלת הנפש על האדם, והשכל מהמחשבה המתוקנת. ארמומיות, כן, הנחש שהיה ארום מכל חיית השדה, היא חוסר הנפש וממשלת שכל אחר. מה שהעולם בטיפשותו קורא לזה שכל. מה שאנחנו בטיפשותנו קוראים לזה שכל, זה איזה מין צורת חשיבה שהונהגה בעולם, ואנחנו כבר התחלנו להשתכנע ממנה, וזה מה שמונע ממני את התמימות ואת המחשבה הנקייה והבהירה, ואת כל ההשגות שהוא רוצה שנשיג. את השם ארמומיות שאומרים לנו בזה, אין כוונתנו על דברי שקר בלבד, כאילו שקרן ממש, רק על ראשית השקר שבו. והסיבה שמביאתו לאדם לדבר ולחשוב דברי שקר. כלומר, על מצב הנפש וקלקולה שעל ידו נעשה האיש לשקרן, עד שמחשבותיו, דיבוריו וכל ענייניו מעוקלים. לא חיים, לא... רגע.
לא נמצאים ולא
לא נמצאים, אמיתים. אני אקרא את זה פשוט בו, זה 36, נכון?
לא נמצאים ולא
נמצאים. לא. רגע. מעוקלים, לא חיים, לא נמצאים, לא נמצאים, כן. מה, מה, מה זה המצב הזה שאתה מרמה את עצמך? נעלבת? לא, מה פתאום? לא. אני רק חושב ש... כן. מה... מה אתה רוצה לאכול? אני לא יודע. אתה כן יודע, למה אתה לא אומר? המצב שיש פערים בינך לבין עצמך, שנהיה לך כבר הרגל, שזה... אתה רוצה ללכת לשם או לשם? מה את חושבת? תגיד, מה אתה אומר על השמלה הזאת? לא יודע. המצב הזה שאתה לא ישר ופשוט שואלים אותך, מה אתה חושב? אתה אומר מה אתה חושב? מה אתה מרגיש? אתה אומר מה אתה מרגיש? מה אתה רוצה? אתה אומר מה אתה רוצה? זה תמימות ופשטות. מתי שנוצר מכל מיני סיבות פער ביני לבין עצמי, זהו קורה... מעוקלים, עד שעל ידו נעשה איש לשקרן. מה זה ששקרן? שאתה כבר... אתה כבר כל כך רגיל לפערים האלה, שאתה, זהו זה, זה המצב הקיום הנורמלי. עכשיו, הוא מסביר, לא מסביר פה, אבל נגיד אתה רוצה להתפלל. אתה לא יכול להיות בפערים שפיך ולבך לא שווים במשך היום, ועכשיו להיכנס לתפילה ולצפות שפיך ולבך יהיו שווים. זה לא הולך. אתה צריך להרגיל את עצמך שבכל ענייניך, בכל מצב ביום, אין פער בין מי שאתה למה שאתה מוציא. זה תמימות.
סליחה,
יש לי שאלה. כן.
יש כמובן
מבחינתי
ללמוד להיות תמים, זה משהו
לא
רמפה. מה? איך אני יכול ללמוד להיות תמים? זה משהו פנימי, זה משהו ש...
אפשר. לא, לא, אפשר.
אני לא יכול להיות תמים, כאילו אישית, אני לא רואה את עצמי ללמוד להיות תמים. כאילו, תמים במובן...
רגע, אתה שואל שאלה פשוטה, אבל יש לה תשובה פשוטה, באמת, יש לה שאלה, אתה אומר, רגע, האם זה אפשרי אחרי שכבר נפלנו לתוך הברוך לצאת ממנו? כן, לאט לאט ולא ביום אחד וזה, אבל יש איך, וחלק מהעניין זה שזה לא המהות הפנימית שלי, זה לא שאני יצור לא תמים, מכל מיני סיבות, אני עתיתי על עצמי מנהגים והרגלים של חוסר תמימות, וברגע שאני אחסר, כן, מכל מיני סיבות, וברגע שאני אחשוף אותם ואני אקלוט, אני אקלוט שהם מזיקים לי ואני אראה אותם בכלל, לאט לאט אני אוכל להתחיל להיפרד מהם ולחזור למצב שיש בתוכי תמימות שקיימת, היא רק מחוסה. רק צריך להוריד את הגושים, אבל זה נכון שככל שאנחנו עושים את זה בגיל יותר מאוחר, לכאורה זה קצת יותר מסובך, כי ההרגלים כבר השתרשו, אבל זה עדיין, אני רואה שזה אפשרי.
אבל אם אתה מחליט להיות תמים, ואתה יודע שזה
יפגע, אז מה אתה עושה? זה הנקודה. מה הנחש אומר לה? הנחש אומר לה, אם את לא תאכלי מעץ הדעת, אין תישארי תמימה, כולם ידרכו עלייך. אז זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אנחנו חושבים שהאי התמימות שומרת עלינו. ברגע שתתחיל להכיר שזה רק פוגע בך, עוד פעם, זה לא אומר שאתה טיפש ושכולם דורכים עליך, זה מזוהה אצלנו דומה, שאם אני תמים, אז אני חלש. אז אני רוצה למצוא מצב של תמימות חזקה.
אבל מה זה עושה לשני להיות תמים?
אם אני תמים, מה זה עושה לשני?
לשני, אתה אומר כאילו, אתה נתת דוגמה, השמלה יפה, אז אתה אומר, לא, השמלה לא יפה. עכשיו לשני... אם זה פוגע, איך אתה עושה?
אז אני שואל, בוא נשאל שאלה פשוטה. אם את שואלת מישהו עם השמלה יפה, והוא אומר כן, והוא מתכוון לא, נכון שאת מרגישה את זה?
הוא לא
בכוח. אז מה שאת אומרת, את אומרת, אני מעדיפה את השקרים. זה בסדר. לא, תראו, א', אין מצב שאת לא מרגישה. ב', אין מצב, אין מצב. בן אדם שהוא תמים עם עצמו, בן אדם שהוא תמים עם עצמו, מיד מזהה חוסר תמימות של אנשים אחרים. אבל מה שקורה זה שאת אומרת ברמבה כזאת או אחרת, אני מעדיפה שישקר, לא רוצה שיהיה תמים. כי אנחנו כבר כולם משחקים את המשחק הזה עם כולם, וכבר רגילים שבוא זה יעזוב אותך, בשביל מה כל הדבר הזה. אבל באמת, 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 אני חושב שאף אחד לא רוצה שהשני יגיד לו כן כשהוא מתכוון לא. לא רוצה את זה. תגיד, אני לא יודע, תגיד, תזבי אותי, אל תשאלי, תגידי זה, אבל אני חושב גם יכול להיות מאוד שתשמחי באיזשהו שלב שהוא יגיד, לא, האמת, לא חושב, לא יפה בעיניי. ובן אדם ישמח מזה. האנשים בסופו של דבר שמחים מלשמוע האמת, ומי שלא שמח, זה הוא כל כך טבוע בעץ הדעת טוב הרע שהוא רוצה לחיות בבלוף. זה לא עכשיו אתם אומרים שקר לבן, כי התרגלנו שכל המציאות שלנו מלאת פערים, ונראה לנו שזה נעים ככה. אבל ברגע שאתה מתחיל לגלות כמה זה לא נעים, אז מתחילים להוריד כמה קילויים של שקר. עם עצמנו, עם אחרים, זה. אבל זה מאוד נעים שאנשים מתחילים להיות הם. כי בוא נלך את זה עוד צעד אחד יותר רחוק. פשוט אנשים עם תחפושת כזאת או אחרת במשך היום, שהם לא הם ככה או זה. והם כבר בטוחים שאי אפשר, ואם הם יהיו ככה, אז או שהם יפגעו בעולם, או שהם לא יצליחו להסתדר, או זה. אין. אם אתה, אתה, זה הדרך היחידה להיות דבוק למישהו, לעצמך, לאנשים וזה. כל פעם שאתה שם על עצמך תחפושת כזאת, יצרת חוצץ בינך לבין העולם, ובינך לבין עצמך. ועם הזמן אנחנו כבר כל כך, אנחנו חושבים שזה שומר עלינו, האור נחש הזה. אבל זה לא שומר עלינו. טוב, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ועל כל העולם יש חותם הזה. הצמח שהוא צומח, יש בו מציאות, טוב, זה האדמו"ר מפיאסצנה. יש בו מציאות חיות נפש הצומחת היא אמת, והצמח המצויר או שנעשה מן שעבה כדמות הצומח הוא שקר. אמת היא המציאות ושקר הוא האפס שאינו נמצא. אמת היא בחינת חיים ושקר הוא מסיטרא דמותא, מצד המוות, שאין כאן לא עצם, לא הווה ולא נמצא. המציאות היא האמת, זה העיקר פה. והאיש שבכל ענייניו, מעשיו ומחשבותיו יש מציאות שנפשו נמצאת בהם, זהו אמת ותמימות. מה שאתה עושה, מה שאתה מדבר, מה שאתה זה, אתה עם הנפש שלך בפנים ולא בנתק. זה אמת. אמת זה בלי פערים. אין הצגה חיצונית עם משהו פנימי. הצמח צומח בתמימות ופשטות לא לשום כוונה ופנייה חיצונית, רק מפני המציאות שבקרבו. ומפני נפשו שדוחקת זאת להתפשט ולהתגדל. וגם הילד מתנהג בכל ענייניו בפשיטות ותמימות, כפי מציאות הנפש והתפשטותה. ואם גם האיש מתנהג בכל ענייניו ומחשבותיו רק בנפשו, אז הוא תמים ואמיתי. ואם אינו מתנהג בפשטות כפי שיוצא מליבו ונפשו, אם כן אין מציאות בו ובכל מעשיו, הוא כבר הוא שקר. אף אם אינו אומר על עץ שהוא אבן. כי גם מי שאומר על עץ שהוא אבן, יסוד וראשית הזה, השקר הזה שבפועל מתחיל מזה שהוא מסיטרא דמותא ואין מציאות ואין נפש בכל מעשיו ומחשבותיו. כל חינו של הילד הוא על שהוא תמים ופשוט. כשמדברים עמו מרגישים כאילו עם נפשו היינו מדברים. כששואלים אותו דבר, השאלה חודרת עד לנפשו וממנו בא לנו תשובה תמימה ופשוטה. את כל ליבו נותנו בתשובתו. לא שתהיה בלא... קודם כל בסדר, שואלים אותך משהו, אתה מדבר עם מישהו מכל הלב. אם תבדוק, האומץ שלנו להוריד את התחפושת של השליטה ולקלוט שאנחנו לא עושים את זה מבחירה, אנחנו עושים את זה מהרגל ואין לנו שום יכולת, לפחות בחלקים של החיים שלנו, להוציא את כל הלב איפה שאנחנו נמצאים ומדברים. זה חסום. אז אם אתה מזהה את זה, כבר אתה אמת. ואז יש לך אפשרות להתחיל לתקן את זה. אם אתה בונה על זה אידיאולוגיה שככה צריך, וזה ריאל פוליטיק, ואני לא יודע מה, אז אתה תישאר שם. אבל אם אתה אומר, אוקיי, אני קולט את הפערים, כמה הלב שלי לא נמצא בכל מיני חלקים בחיים שלי, אז אתה תצא משם. בהבטחה, הקדוש ברוך הוא לא רחוקה עם חבלו מעבר לים, זה לא משהו מסובך. עוד פעם, מה מסובך? זה כל זה, אבל העבודה היא תמימה ופשוטה, היא לא מסובכת. הוא אומר, אתה שם, אתה לא שם. כן? אז נגיד, בסדר, ברוך שאמר והיה העולם. אתה אומר את המשפט הזה בתפילה. איפה אתה באותו רגע? אתה בברוך שאמר והיה העולם? אז לא יודע, תביא, אני בכלל לא, אני לא שואל את זה בכלל. כאילו, לא יודע, צריך להגיד את זה, אבל אני רוצה להתחיל לרצות שלא יהיה פערים כאלה, שכשאני אומר ברוך שאמר והיה העולם, אני אתכוון לזה. וזה אפשר. אבל השלב הראשון זה אפילו לראות את זה שאני רחוק מזה קילומטרים. שאני אומר את זה ואני בכלל לא מתכוון לזה. בסדר? יופי. זה כבר אמת ואתה כבר מתחיל להיות יותר משוחרר. זה בסדר. לא יודע למה אנחנו מפחדים להודות בזה בפני עצמנו, אבל...
אבל הבעיה לא קשר בינינו ובין הקדוש. רוב הבעיות זה קשר בינינו ובין העולם.
זה אותו דבר, זה מה שהוא אומר. שהרגל להיות בפער, הוא הרגל שסובב אותך בכל החיים. אז, ואז ברגע שאתה מנקה אותו, אתה מנקה את זה מכל החיים. אתה מנקה את זה מהקשר שלך עם עצמך. אתה מנקה את זה מהקשר שלך עם הזולת. ואתה מנקה את זה מהקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. ועם העבודה שלך, ועם כל דבר. כי חוסר תמימות זה מצב של הנפש. כשאדם הוא תמים, זה בכל היום הוא תמים. הוא פשוט. זה לא אומר שהוא טיפש. אבל מה זה המצב? שכשבן אדם הוא לא תמים, ואז יש לו הרבה שכל, אז עד רבה, כמה יותר שכל, זה יותר מזיק לו. אני לא, אפילו לא, עוד לא הולך למסוכן, אלא הולך לנגיד, נגיד שאתה עכשיו מקנה במישהו, ואתה לא מודה בזה בפני עצמך. עכשיו יש לך שכל נפלא ואדיר, אתה יכול לכתוב על זה מאמרים, אתה יכול לספר לעצמך ולכל העולם סיפורים וזה. אדם שהוא לא כזה חכם, הוא לא יכול להלביש את זה בכזאת תלבושת מתוחכמת, שבסך הכל הוא מקנה. אז זה רק מזיק לך יותר, אתה רק, יש לך שכל שיודע לתרץ את המצב שלך בפי אלף יותר דרכים. מי שהוא לא כל כך חכם, אז לפחות אם הוא נעלב, זה יוצא לו כזה, הוא לא יכול להסתיר את זה. או שהוא רוצה ממך משהו, הוא לא יודע לשקר את זה. אבל מי שיש לו הרבה שכל, הוא יכול להלביש את המצב שהוא עכשיו כועס על מישהו, בהרבה הרבה הלבשות שכליות.
כלומר, להצדיק את הכעס...
זה בשביל החינוך שלו. זה בשביל
החינוך שלו. כן, או כל מיני, כן, בשביל החינוך, או זה, ולבנות את זה תיאוריה. אז אני אומר, ברמה מסוימת, אם אני יורד רגע לעבודה, זה כשאני שם לב שאני עכשיו בעמדה הנפשית של הנחש, תזרוק את השכל שלך לגמרי. כי עכשיו הוא רק יזיק לך. ברגע שאתה עם זה, תשתמש בשכל שלך בכיף כמה שאתה רוצה. אבל, כן, למשל, כשאתה רגע פגוע, השכל שלך מייצר הבנות על החיים, שאל תסמוך על אף אחת מהן. עד שאתה, עכשיו מות תמות. אם אתה אוכל מזה עכשיו, אם אתה עכשיו רוצה מסקנות, כן? להגיע למסקנות עכשיו, עזוב. אז, לא שתהיה בלא דעת כילד אנו מבקשים ממך. עוד פעם, לא שהתכלית שלי זה להיות כמו ילד בלי דעת. לא על זה הוא מדבר. רק שתהיה תמים, תיקח מהילד את התכונה הזאת. לא שתהיה לעד בלי דעת. כי ילד הוא תמים, אבל באמת אין לו דעת. אז לא על זה מדובר. מדובר שהדעת שלך לא תבטל את התמימות הילדותית. ואם היא ביטלה, אז זה עיקר העבודה שלך להחזיר לעצמך את זה. למשל, הנה דוגמה, למשל כאשר היא שלחה אדם דבר, לא תחשוב איך להשיבו. לפי נימוס העולם יפה להשיבו כך, ואם השיבו באופן זה יחשבני לחכם, הוא כדי להטוטו ולרמותו טוב לענות כך, נמצאת שתשובתך היא אוסף של רוח מארבע רוחות העולם אשר נחוצה לך לפי נימוס העולם, כך תשיב וכדי שיחשבך לחכם וכו'. ועתיים נפשך חסרים, אין כאן לא מציאות ולא חיות, לא נפש ולא אמת, שקר אפס ובורי. טוב, זה קצת דיבורים חריפים, אבל זה... ראשית כל תענה ברצינות, כאשר היא מלבבך, בתמימות ופשטות. למשל, כשאתה רואה שאתה מתחיל לחשוב איך כדאי לענות לו, זהו. למשל, מה הוא יחשוב אם אני אגיד לו זה? אופ! מה זה עניינך? איך הוא יחשוב? ומה אתה מרוויח מזה? נגיד שאני אגיד את זה ככה כדי שהוא לא יחשוב ככה וככה, או כדי שזה, הרווחתי זמנית שיש לי פה שקט. אבל מה הפסדתי? שמתי על עצמי עוד גוש של מסיכה, שהוא מונע ממני קשר. אז וחוץ מזה, עצם המחשבת יתר על השני, היא הרבה פעמים עיכוב מהתמימות. עושים מלא חשבונות מה עם השני. והתמים ופשוט אומר ככה, אם אני, זה המתנה הכי נפלאה בשביל השני. תפסיק לעשות חשבונות.
וואלה.
ועכשיו, בוא, אם אני ישר איתנו, אנחנו אומרים, זה דוגמה לחוסר היושר שאתה אומר, לא, אבל תראה, זה, צריך לחשוב על השני, צריך לזה. אם אני אומר, תעשה, תהיה מי שאתה בלי לעשות חשבונות. אז עולים לנו כל מיני קושיות מהשכל, כאילו, תראה, אבל מה אם בכל זאת ככה וככה, וזה וזה וזה. ואם אתה תהיה ישר עם עצמך, הקושיות האלה הן לא קושיות, הן השפרצות של פחדים. יש לך פחד מלחיות ככה, ועכשיו אתה בונה עליו תיאוריות. אבל זה לא שהתיאוריה היא הראשונית. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא שאני חושב שזה הכי נכון. אני מפחד להגיד למה אני חושב. עכשיו אני בונה על זה תיאוריה, זה הכל. אבל אם אני אהיה ישר עם עצמי, אני אגיד, האמת, זה הכי טוב היה להגיד למה שאני רוצה, אבל אני מפחד. מצבך פי מיליון יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומר? אם נגיד אתה מפחד להגיד למישהו מה אתה חושב, או אתה מפחד להחליט החלטה שאתה יודע שהיא הנכונה, לא יודע מה, בעבודה. יש החלטה שאתה מבין שהיא הנכונה, ואתה לא עושה אותה. אז אם אתה רוצה להישאר תמים ולשמור על נפשך, פשוט תכיר בזה. אני יודע שזאת ההחלטה הנכונה, אבל אני מפחד. מותר לפחד, מותר להיות במצב הזה. מה שהכי גרוע זה שתגיד לעצמך, לא תודה שאתה מפחד, ואז תתחיל לספר סיפורים למה בעצם זה הכי טוב לא לעשות ככה. זה קטסטרופה.
אני מציעה שעם התמימות גם נלמד איך להגיד את התמימות. יש את השפה שגם מתאימה לתמימות, כי אפשר להגיד את הדברים בצורה שהיא אמיתית, אבל בדרך שהיא אז זהו, שצריך ללמוד גם כשאתה אומר את הדבר האמיתי שאתה רוצה להגיד, ובאמת משלש מה שאתה אומר, התמימות, הדבר האמיתי, איך להגיד את זה? כי יש לפעמים אנשים שאומרים את האמת שלהם בדרך שהיא פוגעת, אז...
אז עוד פעם, צריך להבחין בין בן אדם שהוא במאבק לבן אדם שהוא תמים. זה לא אותו דבר. וזה נראה לנו דומה. כאילו יש או אפשרות אחת שאני כל הזמן מלביש ומתחפש, או שאני כמו ההם, או כמו מה שאני מפחד להיות, שאני פשוט אגיד לבן אדם ולא אכפת לי ממנו, לא על זה מדובר. בן אדם שאומר ככה, הוא לא בתמימות, הוא במאבק, הוא לא מכיר בזה שהוא כועס על השני, שזה לא משם. כשאתה אומר אמת בתמימות, לא בגלל שאתה כועס על השני, לא בגלל שאתה רוצה להכניס לו, לא בגלל שאתה רוצה להראות לו, לא בגלל שאתה רוצה שאף אחד לא יחשה, אתה יודע, אף אחד לא יגיד לי, לא יודע מה, אתה פשוט אומר את אשר על לבך, אז זה לא פוגע. ואם השני נפגע, בסדר? זה תשאיר לו. יתר מחשבה על זה שהשני ייפגע, זה תשאיר לו. שהוא ייפגע, מה אתה, כאילו, אני אקח אחריות על כל הפגיעות של כל העולם?
כן, למה לא לחשב את השני
כבן
אדם מספיק חשוב, שאני לא רוצה לפגוע בו ולא להגיד לו דברים שאני יודעת
שמה זה... האם אני דואג, האם אני דואג לטובתו או האם אני מפחד? אתם מבינים את ההבדל?
רגע, רגע, רגע. אתה קרוב בעצמך יותר מדי ואתה יכול להיות שהמציאות שאתה יוצא היא לא נכונה?
אתם איתי? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר שאני דואג לטובתו של השני ושאני מפחד שהוא לא יאהב אותי. זה לא אותו דבר, תקשיבי, זה חשוב.
לא, גם אם הוא נפגע, זה שלו.
רגע, אני אומר, הרבה פעמים אנחנו לא מעזים להכיר בפני עצמנו שאני לא דואג לשני. אני מפחד שהוא לא יאהב אותי. אני מפחד שיהיה פה עימות, אני מפחד, זה פחדים. זה לא שאני באמת כל כך דואג מלא לפגוע בשני. עד רבה, כשאתה מוסר לו מציאות עם פערים, אתה פוגע בו לא פחות. אתה פוגע בו לא פחות. מה אתה חושב שאתה נותן לו מתנה שאתה לא אומר את אשר על לבך? הוא רוצה מגע. אבל בסדר, יש בזה הרבה ברורים. אז בטח ש... אבל זה לא מדד ייפגע, לא ייפגע.
ייפגע אם הוא בפער. אם הוא בפער, אז הוא ייפגע.
כן, זה, זאת אומרת, יש משחק כזה שלם.
אז לא כל אחד בפער. הוא לא כל אחד בתהליך,
הוא לא כל אחד בתהליך. אז שלא ישאל,
בסדר, בסדר, לזה צריך עוד לקחת דוגמאות, אבל אני אומר באופן כללי, באופן כללי שבן אדם שיש לו סכנה לפגוע באחרים, הוא לא שואל שאלה כזאת. מי שמוטרד שהוא יפגע באחרים, בדרך כלל הוא לא יפגע בזבוב. בסדר? אז בדרך כלל הפחד שלנו הוא בדיוק הפוך ממה שבאמת הזה. מי שיש לו נטייה להגיד מה שהוא רוצה בלי לפגוע באחרים, הוא היה יושב ואומר פה ברור לא הבנתם? הנה סוף סוף השיעור שמוכיח את זה, שצריך לא לדפוק חשבון לאף אחד. בסדר? זה אחד. שתיים, לא לחפש שהתיקון יהיה סטרילי מלכתחילה. אם הנקודה שלי שאני לא מספיק אומר מה שאני חושב, אז תתחיל להגיד מה שאתה חושב. פה ושם יקרה כמה פעמים שתגיד את זה לא כל כך יפה, אז תתקן אחר כך. אבל לפחות תתחיל להגיד מה אתה חושב, כי זה הרבה יותר גרוע. כן? ואם כמה פעמים בדרך יצא לך קווץ', לא נורא. בסדר, אתה לוקח אחריות לעשות על זה תשובה אחר כך. אבל לא לעשות איזה מין טוב, אז אני אצא לדרך כשאני ידע להגיד את זה, וגם אין מצב כזה שאני אגיד את המשפט הסטרילי בלי שהשני ייפגע. אין מצב כזה שאני חף מזה שאנשים נפגעים ממה שאני אומר. זה לא... טוב. אז ראשית כל תענה ברצינות כאשר עם לבבך בתמימות ופשטות, ובשכלך תשתמש רק להבחין אם אינך טועה בתשובה זו. אבל גם שכלך זה יהיה פשוט ורציני, מן כלי שימוש, זה הקריטי. כלי שימוש יהיה שכלך לשמש את רציניות ופשטות לבך לעזור לה או להוציאה לפועל. זה ענווה. שהשכל תופס מקום של ענווה שהוא משרת. הוא לא תכלית. כן. הוא כלי עזר להוציא את לבך ונפשך ולחיות חיים אמיתיים. בסדר. אבל השכל לא יודע מתי הוא כבר איבד, הוא לא נהיה משרת, הוא נהיה תכלית, ומתי הוא כבר משרת תכלית אחרת. מתי הוא משרת דווקא את הערמומיות. ואם מצאת שתשובה זאת תזיק לך, או מניע אחרת תשובתך, תאמר, אני יודע, כמצוות חז"ל, ולא תעקם ותעקל תשובה נפתולה בלא רצינות ובלא פשטות.
בעצם הבסיס לדבר הנכון ולא השכל, כי זה בעצם די סותר את התרבות המערבית ששמה את השכל
כ... נכון. וזה מעניין מה הכוונה לב, זה אינטואיציה
יכול להיות? למרות שאני מניחה שכל הטקסטים שאנחנו קוראים זה גברים
כתבו אותם.
מה אומרים בבוקר?
ולגברים אין אינטואיציה.
לא, ואני לא בטוחה ש...
משכון הבינה הוא בלב.
בטוחות המנשים בכלל.
משכון הבינה הוא בלב. וככה אומרים כל בוקר. הנותן לשכלי בינה להבחין בין יום ולילה. נותן לשכלי בינה. זה שאומרים לשכלי זה קוקוריקו, אבל זה הרוב. אבל באמת שלא, יש מפרשים שמדברים שזה הלב. לשכלי זה הלב.
מי שרוצה יותר בהרחבה את הסגנון שלו, יש ספר שנקרא הכשרת האברכים, שהוא מתעסק עם להכניס את הלב לתוך החיים שלנו. בשפה שלו. נותן תרגילים, נותן זה, כי הוא מודע לזה שאנחנו מאוד רחוקים מזה. אנחנו בפערים גדולים וצריך להתחיל מאיפשהו. אז הוא נותן שם כל מיני תרגילים לאנשים שמצבם קשה כמונו. זה, אבל זה שייך, בינה ליבה, שיש בינה, זה שייך לאינטואיציה במובן הזה שיש ידיעות שעוקפות את הסדר של הלוגיקה.
אבל בינה זה לא אינטואיציה.
בסדר, אני אומר, יש בזה שייך לנקודה של אינטואיציה, שמה שאנשים קוראים אינטואיציה זה שאיזושהי ידיעה שאתה יודע שקשה לך להסביר איך. וכשיש לך נפש ויש לך לב, אז זה הדברים האלה, אבל לאט לאט גם מתבהר לך איך, זה לא מיסטיקה. כי הלב יש לו ערוץ תקשורת עם המציאות, מה שלשכל אין, גם לשכל יש, בסדר? אבל אנחנו היום הרבה יותר מודעים לכוחו של השכל לפענח את המציאות, אבל פחות לכוחו של הלב. וכשהלב מדבר, אז השכל אומר לו, אתה חייב להציג את עצמך בשפה שלי. כן.
Emotional coefficient.
אבל גם אומרים שצריך לעבוד בשינוי של השכל. זאת אומרת, הלב והשכל, לא רק הלב.
מה הרגש שמסתתר מאחורי השאלה שלך? כאילו שאלה, אני, תרשי לי, תמרשה לי. כן. לכאורה, שאלה תיאורטית גרדה. רגע, האם מה שכתוב פה זה שצריך רק לב או שצריך שילוב של שכל ולב?
לא, אני לא שואלת, סליחה. זה משהו שאני שמעתי אותו בשיעור.
אז את אומרת, אופציה, אז כתוב במקומות אחרים שצריך לפענח שכל ולב. אבל כדי שאדם יהיה תמים ופשוט, אז את השכל אנחנו יודעים מה קורה בו. ברוך השם, יש לנו צער כזה. חסר לנו להיות במודעות מתמדת מה קורה בלב, כדי שנזהה מתי מסתובב לי משהו שבשכל שקשור לאיזשהו רגש ומתי לא. אז לכן אני שואל בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של תמימות ולב, מה הרגש שקופץ לך? לא יודעת.
תמימות?
אני, כל מה שדיברנו בעשר דקות האחרונות, איזה רגשות הוא עורר אצלך? לא יודעת. בסדר, את לא לבד. את לא לבד. זה לא משהו שאני שואל את עצמי בכלל, אבל זה קריטי לעניין. זה קריטי לעניין. כי אם אני לא שם לב, יש, ודאי, מה?
שזה נכון.
אז זה מחשבה.
מחשבה, זה לא רגש.
בסדר. מה? כן, משהו כזה, איזה כיף, לא יודע מה. אבל הנקודה הזה, תמיד יש לך רגשות פעילים ביחס להתרחשויות במציאות. אם אתה לא יודע מה הם, אז חזקה עליך שהשכל שלך משרת רגשות פגועים. אם אתה לא יודע, אז בטוח שאתה לא בקיר. יש... כי יש, יש פה, הם פעילים, הם עושים משהו, רק הם עושים את זה undercover. שלב הראשון שזה לא יהיה undercover, שאני ידע מה קורה שם. יש שכל יופי, ואני ידע מה קורה שם, ואז אני אראה, ואז יתחיל להיות לי ברור מתי השכל נהיה לא תמים. כי אני קולט איזשהו רגש, ואז פתאום אני רואה משהו שמתחיל להתרחש, ואני אומר, בסדר, אני מכיר את זה, זה בא מפה. אז אני אומר, סתם כדוגמה, אם בן אדם יבדוק, רגשות שעוברים בו תוך כדי שיעור, זה, א', זה, לא, זה נראה מחוץ למגרש. שיעור לומדים, עם השכל, נכון? מה שייך פה הלב. אין דבר כזה. כל מפגש עם כל דבר, בטח ובטח תורה, הוא, בהקשר של מה שאת אומרת, צריך שכל עם לב, אבל בלב אין לנו מושג מה קורה בכלל. בטח, צריך ללמוד תורה עם שכל ולב, צריך לקרוא פסוקים עם שכל ולב, צריך להתפלל עם שכל ולב, אבל הלב שלנו, אנחנו רוב הזמן לא יודעים מה קורה שם. ואם כן יודעים, לא יודעים מה לעשות עם זה. עם השכל לימדו אותנו, בסדר, יודעים, זה, עושים ככה, עושים A פלוס B פלוס C, זה, אבל לב לא יודע מה עושים. אז השלב הראשון שתדע.
איך אתה אומר שאתה אומר שלא יודעים איך להפעיל, כאילו, להשתמש במה שיש שם, אבל הלב, אני לא כל כך מבינה את זה.
מה?
מה? שפשוט, כאילו, אם יש בלב, זה יוצא, וזהו, כאילו, אני לא כל כך מבינה.
הנה חינמי, זה מה שאני אומר. יש לנו מחשבה כזאת. להנדס איזה מפעל או זה, אני מבין. יש תוכנית עבודה וזה. לב הוא ככה. מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש. זה לא ככה. זה לא נכון. יש, בלב יש בו טוב ורע. ואנחנו צריכים להתחיל יכולת לתקשר עם הלב שלנו באופן שאת החלקים השבורים אנחנו לא לוקחים. את החלקים הטובים הם מטיסים אותנו. ונראה לנו שלב זה ככה זה. זה בדיוק אותו עניין. כאילו, טוב, מה, 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 מה יש ללמוד? יש, זהו, זה מה שאני, זה לא ככה. יש אפשרות לפתוח את הלב, להתקרב, לנקות את הקליפות. צריך, לא רק אפשר, צריך. הוא לא מין ככה זה וזהו. זה כמו שהיום בחור מגיע לישיבה, אומר, אני אבדוק אם אני מתחבר. או התחברתי או לא התחברתי. כאילו זה מיסטיקה מוחלטת, איך מתחברים, אין לי בזה שום נגיעה. ו... אבל לב אי אפשר לשתף, לא הבנתי. למה את המחשבות שלנו זה נראה לי שזה בסדר לשים פה על השולחן ואת הלב לא? כאילו זה אוי ובוי.
לא, כי לימדו איך לחשוב. אז כי לימדו איך עכשיו יש ככה חושב נכון, חושב לא נכון. הלב, מה שהיא אומרת זה שהלב זה הלב שלי. אני, אתה לא יכול להגיד לי איך הלב שלי פועל. אני, הלב שלי פועל, אני אולי גם בעצמי קשה לי להבין איך הוא פועל, אבל זה שלי. המחשבות, הם יכולים, אפשר לבנות.
זה דומה, אחרי זה.
רגע, שנייה.
אז עוד פעם, את אומרת צניעות. את אומרת, אבל האומנם זה צניעות, האומנם זה צניעות, או האומנם אני מפחד לחיות עם לב.
זה מגנונות.
תביא, זה נכון שיש מושג של צניעות.
אבל איך אפשר, כאילו, בלי הלב ככה, כי אתה נהיה רובוט.
מה זאת אומרת? עושה שאני אעשה לך סיבוב ברחוב, יש הרבה רובוטים. כן, תסתכלי. את אומרת, מי שחי בלי לב הוא חלק מעצמו, זה חסר, נכון? אבל, אז אני אומר, יש פה כאילו תזה שעולה שהלב, זה אי אפשר לדון בו בצפה פלוסוית. זה כאילו, אף אחד לא ילמד אותי על הלב, אבל כשכל זה יש איזה. זהו, אבל עוד פעם, נראה לנו רגש, זה כאילו המז'נונה הזאת. בסדר, יש לי רגשות, מה זה? יש חוכמת הלב, וחוכמת הלב אפשר לדבר בה, ואפשר לתקשר עליה, ואפשר ללמוד אותה, וכן אפשר ללמוד שמישהו ילמד אותי על הלב שלי.
צריך לשווק את הלב, פשוט.
לא, גם לשווק, לא, אבל אחד לשווק, אבל נגיד שקנינו אותו, אנחנו מזהים אותו כטריטוריה שאי אפשר לדון בה, זה כאילו פרטי שלי. תגיד, מה תגיד על זה? תגיד, אתה מדבר עם מישהו, מה זה אומר לך, אבל אני מרגיש ככה.
לא רק זה.
אכלת אותה, מה תגיד עכשיו? הוא מרגיש.
שגם אם אתה חושב עם איזה בעין לא כל כך יפה, כי זה שאומרים, בדרך כלל
כשאומרים
הוא רגיש, הוא
רגשן, זה בצורה מאוד שקורה. אני חושב שהמדד של הלב זה איך שהשכל מרמה או לא מרמה את הרגשות שלי בשביל להביע אותם.
לא הבנתי. לא הבנתי.
אם השכל שלי מתחיל לשקר כדי להסתיר את הרגשות שגורם לי הלב, אז אני רואה איך הלב פועל.
זה בסדר. כן. הוא אומר, יש לך מדד, אבל
זה מדד. אם אני אשלם לב ושכל ביחד, אז השכל שלי לא שקר.
אבל זה מדד שבשבילי הלב, אתה מתקשב לשכל.
מה זה אי אפשר? א' אפשר. סלח לא, את אומרת. סלח, את גמרת.
תיתן לה להגיד מה שהיא רוצה להגיד.
רגע, יש פה כמה שאלות חשובות. עוד סוער היום. רגע, שנייה.
זה המדד, זה המדד. לדעתי, זה המדד. אני לא מצליח לבנות מדד.
אני משתדל. אבל לא, רגע, בסדר. חווה שואלת, איך אפשר בכלל להפריד?
כן, להפריד.
אז אני אומר, א', פוקחה זה מה הדבר, כן? לכי תראי בשוק, דברי עם אנשים, ותראי שזה נפרד אצל רוב האנשים. את אומרת, אצלך לא, יופי, אז אולי את בגמר התיקון. לא, באמת אני אומר, יש... לא יודע, אני אומר, אני אתן לך דוגמה, מה זה הפרדת השכל והלב? בסדר? קורה לך משהו לא כל כך טוב. יש לך שכל תורני שאומר ברוך השם הכל לטובה, והלב שלך לא שם בכלל. ומתי אתה משקר לעצמך? מה זה הרמומיות? שאתה אומר הכל לטובה והלב שלך בכלל לא שם.
גם השכל, גם הסתיר את זה, גם השכל לא חושב ככה באמת.
בדיוק.
אז לכן הוא גורם ללב לשקר. תגיד לך שכאילו אתה לא חושב. אתה השכל גם הוליד את הדבר הזה.
בסדר, כי התזה שלך היא שהלב נוצר מהשכל. אנחנו פה רוצים לגלות אצלנו שיש נתיב דו-כיווני. אחד, אם הלב חסור, בוא, okay. יש מחשבות שיכולות להפעיל לב, וזה מה שהוא מנסה לגלות בתוכנו, אבל לא כל מחשבה מפעילה לב. זה למשל, אם אתה תחשוב רגע על החופשה שלך בצרפת והאוכל שאתה אוהב, תעצום עיניים, תחשוב על זה, תראה מה קורה. דם עולה, רוק, עניינים, מתחיל לזוז, בסדר? עכשיו אתה נכנס ואתה רואה שם השם. קורה לך משהו בלב, אהבה נסתרת בלב, כרשפי אש על הבטיה, זה קורה. ועל זה מדובר, השאלה, יש נתיב, שנגיד בחבד מאוד מודגש, שיש לימוד והבנות ומוכין שמייצרים רגשות. השאלה אם זה קורה, אבל יש נתיב כזה. ויש נתיב הפוך, שהרגשות מייצרות מחשבות, ואתה צריך לדעת מתי זה קורה. אז זה דבר אחד, לשים לב מתי זה קורה, המחשבות שבאות מהלב. שתיים, לראות איך אני מייצר מצב שמחשבה יכולה לעורר את ליבי. וכדי שזה יקרה אני צריך תמימות. כי כשאין לי תמימות אני רגיל לחיות בפערים, אז הלב בכלל לא מוטרד מזה שיש מחשבות שלא קשורות אליו. וזה דורש קצת חציבה. ואז כשתהיה את החציבה הזאת, אז יכול להיות שכשאתה למשל כתוב תעמוד בתפילה ותדמיין שאתה לפני כיסא הכבוד, אתה תתמלא אהבה, רגש של אהבה, לא מחשבה של אהבה, אהבה שכלית רעיונית. אתה תיכנס לבית הכנסת, אתה רק תחשוב רגע כיסא הכבוד, בום, אתה תתמלא אהבת השם. זה מה שאתה מחפש. אז זה מחשבה שמולידה רגשות. השאלה אם אתה שם. זה מה שאנחנו, ואם זה לא שם, אז איך פותרים את זה? שאני יכול על ידי המחשבה שלי להוליד רגשות שממשל את ה... זה לא דיקטטורה.
מה לגבי כל הנושא הזה של חשיבה חיובית? בולשיט. מה, זה כן חשיבה חיובית?
אני לא אומר ששום דבר בולשיט. אני אומר, השאלה אם זה עובד או לא עובד, ובאיזה רמה אנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפור על ידי מילים יפות. אם זה עובד, זה עובד, מצוין, לא בא לפסול שום כלי. השאלה שתראה אם אתה שם.
אם אתה עושה את
זה עם
לב, כן?
אם
אתה עושה
את זה עם לב, הוא אומר פה עם נפש. הוא אומר עם נפש, עם תמימות, עם חי, אתה פה.
תתחיל.
כן. והשאלה למה זה חשוב לי גם, לכאורה אצל הרבה אנשים זה נתפס, טוב, מה זה חסר לי כל כך בחיים?
דרך אגב אומרים לשים לב, לשים לב, זה מוזר, כן.
כאילו מה זה חשוב לי בחיים? הוא מנסה להגיד שכשאתה חי בפער בין המוח ללב, אז בעצם אתה לא בחיים, אתה בסיטרא דמותא. וזה שאתה לא מרגיש שחסר לך משהו, זה אומר שמצב ההסתרה שלך כל כך קשה, שאתה לא יודע מה זה חיים. זה סנפה, כן? אבל, בסדר, אפשר לחשוף את זה.
מה אנחנו חיים? אנחנו לא יכולים להתנתק מהתרבות שאנחנו חיים, אנחנו חיים בתרבות שסוגדת לשכל.
זה נכון, פחות, פחות. פחות.
יכולים. אני רק עונה לשאלה, תשובה מאוד פשוטה. יכולים. להתנתק. יכולים. אברהם עשה את זה. אנחנו גם. למה לא? מה אכפת לנו? בואו נהיה תלמידיו של אברהם אבינו, ונתחיל לשים פס על התרבות שלנו, ולחיות מה שכדאי לחיות.
זה קשה מאוד לבנות מדדים, לדוגמה. כשאתה הולך לגייס בין אדם לעבודה, אז אתה יודע לבחון את הידע המקצועי שלו, אתה יודע לבחון את מלא דברים קשורים לאישיות שלו. זה אתה יודע לבחון. לבחון אם הוא מתאים או לא מתאים, אתה לא יודע לבחון. ואומרים היום, מלמדים אנשים שמראיינים, לשמע, אם האינטואיציה שלך אומרת לא, זה לא. אל תגייס אותו. יכול להיות, בכל המבחנים, האינטואיציה שלך אומרת לא, זה לא. אבל מה? אי אפשר להסביר למה האינטואיציה אומרת לא, ואי אפשר להסביר למה, אבל למסקנה כן הגיעו. אם האינטואיציה אומרת לא, אל תקלוט אותו.
זה לא, זה א', אז בואו נכניס את המילה לב שנייה, בסדר? לא רק כשאתה מקבל
את העבודה. זה כשאני אומר, זה אם הלב שלך אומר לא, זה לא.
אז עכשיו, רגע, עכשיו.
בסדר, אבל כשאני אומר אינטואיציה פה זה הלב, זה הלב, כי זה לא המוח אינטואיציה פה.
לא, אבל עוד פעם, שם אנחנו בדיכוטומיה. אינטואיציה זה כאילו כן או לא וגמרנו. אבל אני אומר, בוא נכניס תמיד ללב במקום זה, בוא נתחיל להתרגל. אבל להתרגל בהקשר הזה, זה שכל דבר שאתה פוגש בחיים, אתה גם שואל את הלב שלך מה הוא אומר. כתוב בתהילים עם לבבי השיחה.
הוא אומר לבד,
הוא אומר, אבל אתה לא מקשיב. אם אתה תתחיל לשאול באופן קבוע, אז בהתחלה אתה תראה שלפעמים לכאורה הוא לא אומר כלום. אחרי זה אתה תתחיל לשמוע, הוא מדבר די הרבה.
אחרי זה אתה רוצה להשתיק אותו כבר.
ואז עכשיו, יכול להיות לפעמים, הלב עכשיו, הוא למשל הוא נעלב. אז אתה יודע לטפל בזה, ואז לשאול את הלב, אחרי שהוא גמר להעלב, לשאול אותו, ואז אתה כן מקשיב למה שהוא אומר. זה לא ש... כאילו, יכול להיות שנכנס פה עכשיו כל מיני דברים. אבל א', להתחיל לשאול את השאלה הזאת. תשאל, תכניס אותו למשוואה. את הנפש, וגם להתחיל לעורר את עצמנו, מה קורה כשאני בלי הנפש? מה קורה כשאני בלי הלב? מה המחיר של זה? זה הרבה יותר גרוע משמישהו ייפגע.
לב ונפש זה
היינו? פה בהקשר שלנו, הוא אומר, עם נפש שאתה פה, שאתה בנוכחות. לרובנו הבעיה החיסרון זה יותר מתאים להגיד הלב.
מה שאתה אומר, תוז'ור מה פעם? כאיזה שיפנס מונקר?
לא, ועכשיו שאתה אומר שאתה לא יודע להסביר, למשל, אלה אומר, טוב, כשאתה שואל באינטואיציה, אז לכאורה באינטואיציה אי אפשר להסביר למה. אנחנו נגלה שגם שם כן אפשר. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לשאול את הלב, מה הוא אומר? אז הוא אומר לך, נגיד, אל תיקח אותו. ואז אתה שואל אותו, תגיד, לב, למה? מה העניין? ואז הוא מתחיל לספר לך דברים, ואתה רואה שהוא לא איזה מין דיכוטומיה נטולת דיון. יש לו חוכמה, רק שאנחנו פשוט שכחנו את השפה לדבר איתו. וכי למשל, הלב יכול להגיד לך, תשמע, הבן אדם פה נכנס, הוא אומר את כל המילים הנכונות, אבל הוא זייפן. הוא בפער. כשהוא אומר, הוא לא מתכוון. הלב יכול להגיד לך את זה, והוא מדבר ברור. זה אני מבין למה לא לקבל אותו. או יכול להיות שהוא יגיד לך כל מיני דברים ששייכים ללב. הבן אדם הזה חסר ביטחון. או למשל, לא יודע מה. או אני לא אסתדר איתו, כי אני לא נוח לי איתו, כי הוא, יש לו אנרגיה כזאת וכזאת. אז כל הדברים האלה, הלב יש לו דו-שיח שלם, ואז אתה יכול לשאול אותו לב, תגיד אולי אתה יכול בכל זאת להסתדר עם זה, אפשר לעשות עם זה משהו, יגיד לך לא, אין צ'אנס. או הוא יגיד לך כן, תשמע, אם נעשה זה, אז אולי. הוא לא, עוד פעם, יש איזה מין, ברמה של, של השכלים ושל הנתונים החיצוניים, יש טבלאות, יש דדדדד, דדדד, באינטואיציה זה, תשאל אותו כן או לא. היי, רגע, מה זה גם כן טריטוריה מקצועית הלב.
עוד לא הצליחו יותר מדי לסן לו...
מי, האמריקאים? אבל רבי נחמן כן, ימימה כן. יש לזה, גם אנחנו יכולים. יש לזה רומה. מטפלים, זה המקצוע שלהם, המטפלים. תיאורטית. דמיון נובע. מכירים דמיון נובע? עמית קדם, היה מאוד מיוחד. אומר שהנפש שלנו מדברת איתנו בציורים. אז הוא שואל שאלות, הנפש מחזירה לך ציורים, אתה יודע, לפענח את הציורים שלה. יש כל מיני. אבל זה קריטי לכל אחד באיזה מקצוע באשר הוא שם, ובטח ובטח אם הוא רואה את עצמו נכנס לאיזה צורה של תנועה בעבודת השם. זה עץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו עד שאתה תמים. אחרי שאתה תמים, תאכל בכיף, תהיה כאלוהים יודע טוב ורע, מה שאתה רוצה. אבל קודם כל תמים.
נקודה של יעקב.
אני הבנתי דווקא שזה לא עניין של תמיד, זה עניין של אמונה. כל עוד שאין לך את האמונה, כי בעצם אם הם אכלו, אין להם את האמונה בהשם. אז קודם כל שיהיה לך אמונה, ואחר שתמיד את ה...
כן, זה קשור לאותו עניין. אנחנו רק היום תפסנו את הזווית של התמימות, כי תמימות ואמונה זה שייך. אבל אני אומר, תפסנו זווית מאוד מסוימת היום. רציתי אולי להגיע לעוד איזה נקודה אחרת. נראה, אני אחליט אם שבוע הבא נלמד גם אותה, או שנמשיך הלאה פשוט בפסוקים, ונחזור לזה בסיבוב הבא. אבל לפי כל, גם שיעור שעבר, וגם השיעור הזה, זה נראה שאנחנו לא נהיה מוכנים לוותר על הדעת טוב ורק כל כך מהר, גם אם יגידו לי שאני אקבל אותה אחר כך. אבל מה שמעורר אותנו זה, אתה רוצה חיים, אתה רוצה גם להתקרב אליי, אתה רוצה לגדול, אתה רוצה בסוף להיות כאלוהים יודע טוב ורע, תלך בנתיב הזה. זה הנתיב הראשון שאתה צריך להתעסק איתו. לענייננו היום, התמימות. תמימות ופשטות. לא מתוסבך. לא מתוסבך. זה יתחיל...
בצד אחד, אנחנו צריכים לקבל את עצמנו ולהיות ביקורתי מדי
ולהתחבר.
ובצד שני, כל מה שאתה מלמד אותנו מחזיר אותנו לצד של תופס אותנו אשמים. למשל השבוע הרגשתי רע יום אחד, ובאמת הייתי, הצטעקתי מאוד לא טוב. והרגשתי אשמה, זאת אומרת, זה שפתאום נתפסתי ככה להיות עצובה ואגרסיבית, ופתאום הרגשתי שאני רשאית כזאת. זאת אומרת, התהליך הזה שבצד אחד אנחנו צריכים להתחבר ולהיות את עצמנו, ובצד שני אתה מחזיר לנו כל מיני אלמנטים מהחיים שלנו שאנחנו נרגיש אשמים,
זה תכלית. כן, כי אני מקבל כסף על רגשות אשם. אז לכן אני משחק אותה, קבלה עצמית, אבל בעצם אני רוצה לעורר מלא אשמה. טוב, א', לא הכל אני עושה בצורה מתוקנת, ויש מורים שעובדים יותר מעודן, אז יש לך זמן לעכל את זה. בסדר, זה אולי מחלה שלי, אבל זה קשור לאותו עניין. עץ הדעת טוב ורע, ניתן עוד הסבר לפי השאלה שלך, זה שאני יודע מתי אני טוב ומתי אני רע. ואל תאכל מזה אם אין לך קבלה עצמית. זאת אומרת, אם אין לך... זה הדבר הראשון שאתה צריך לעבוד עליו. קודם כל, אני מקבל את עצמי בכל מצב. עכשיו, דעת טוב ורע, היא תיתן לך חיים. אם אתה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, לפני שאכלת מקבלה עצמית, או מרש פי בית, או ממה שאתה רוצה...
איך לצאת מזה? זאת אומרת, לא היה לי את הכלים, למשל, באותו רגע, אמרתי, אוקיי, תפסתי את עצמי על הצורה הזאת, אבל אין לי את הכלים איך לצאת מזה. לא ידעתי איך פתאום אני יכולה להפוך להיות אחרת, כמו שאני בדרך כלל, לא ידעתי.
והפגשתי רע. כן, אז א', אני לא מכיר הרבה מנוס מזה, כי יש איזה מלכוד פנימי. יש מלכוד פנימי שאתה מגלה את העבדות שלך לפני שאתה יודע איך לצאת ממנה. זה מלכוד כזה שבעצם אי אפשר לצאת ממנו. למה יש לנו מערכות הגנה על זה? כי ברגע שאתה חושף, אתה מגלה את הפער, ואתה לא יודע כל כך מה לעשות איתו, וכהרגלך אתה גם יורד על עצמך, וזה בסדר. אבל אין כל כך מנוס מזה, אבל הרפואה שלו זה, אף אחד לא ביקש ממני היום כבר לא לחוס ולהיות עצובה. רק ביקש ממני להכיר בזה שכעסתי והיית עצובה. וזה בסדר.
ולא להיות יותר עצובה מזה שאני מכירה.
זאת אומרת, למה התגליות האלה הן הופכות להיות נגדנו כרגשות אשם? כי אנחנו עדיין נגועים בצד הטוב הרע הזה. אז בעצם כל לימוד הוא רק משרת את הדבר הזה. זה לוקח קצת זמן להשתחרר מזה שאתה יכול ללמוד משהו שיכול לגלות את חסרונך ואתה לא נופל מזה. זה לא פשוט. אז השלב הראשון שאני אומר זה, anyway, מה זה תהיה אמיתי? רבי נחמן אומר, כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא עכשיו, ואתה לא מרגיש בכלל ברוך שאמר והיה עולם, ואתה בכל זאת רוצה להתקרב אליו, אז תעזוב אותך מרגשות אשם. פשוט תגיד לו את האמת. זהו.
אני לא פה.
זהו, תגיד לו את האמת.
זה
כל מה שמבקשים ממני, אתה מבין? לא מבקשים ממני להיות משהו אחר ממה שאני. מבקשים ממני להיות אני. זה הכל. מה?
אחרי החטא זה גם מה שהם הרגישו עליו.
נכון, נכון. וזה מה שהוא רוצה להוציא אותם מזה. הם נופלים לאשמה ולהתחבא ולוואו, מה עשינו וזה וזה וזה. עזב אותך. כן?
אז זה אומר שאם אתה לא פה וצורך להתפלל, כאילו באותו היום, בוא נגיד שאני חווה ישיבה, הוא לא פה, זה לא היום שלו. אז למה לעשות את זה? לעשות אותו ככה ולהמשיך להתפלל או ללמוד? כי אתה לא פה. מגיע לך.
כן, זה משחקים, זה משחקים של השכל. כי לכאורה, זה מאוד הגיוני. אם תגיד למישהו תהיה אמיתי, אז זהו, אז הוא יברח, הוא לא ירצה להיות פה. כן. זה לא נכון. זה לא נכון.
לא הבנתי, סליחה. מה זה קשור למה
שאומר? שהיא כאילו שואלת ככה, היא שואלת, רגע, לכאורה, אם אתה אמיתי, אז אולי אתה לא תהיה בכל מיני מקומות. קודם כל, אולי כדאי שלא תהיה במקומות האלה. שתיים, אולי זה לא כזה נכון. שאתה חושב שאתה תרצה לברוח. עד רבה, סוף סוף, כשתהיה אמיתי, ואתה תרגיש שהקדוש ברוך הוא רוצה את האמת שלך, אז אתה גם תרצה להיות בבית הכנסת. למה בא לך לברוח? כי אתה בטוח שהוא רוצה את ההצגות שלך. אבל אם היית קולט שהוא רוצה אותך כמו שאתה, זה היה מקום מאוד נעים להיכנס אליו. ואם היית קולט מה התפילה עוזרת לך לתיקון הזה שאנחנו מדברים עליו, אז היית רץ לשם. אבל אנחנו לא קולטים מה זה עוזר לי, זה לא קורה לי. אני כשאני, תיאורטית, אני צריך להיכנס לתפילה ולצאת משם עם יותר תמימות, עם יותר חיות, עם יותר התקרבות. זה מה שראוי שיקרה לי אחרי שעשיתי סיבוב בבית הכנסת. ואם זה לא קורה, זה יכול לקרות. אז אני אומר, אולי התשובה הבסיסית לשאלה שלך זה, להעז להיות קצת חסרי אונים. זה מה שקשה לנו. כי אנחנו רוצים לשמוע את התיקון הזה, ומיד להיות מסוגלים לעשות אותו. וזה לא כזה גרוע להיות חסר אונים מול הקדוש ברוך הוא קצת. עד רבה, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה מה זה. למדנו את הדבר הזה, עכשיו אני כועס, עכשיו אני עושה, אין לי מושג. סוף סוף אתה קשור אליו. כשאתה כל הזמן רוצה לדעת איך מתקנים, אז אתה לא אומר להם מה אני צריך אותך בכלל. מה אני צריך אותך? תבוא אליו שבור קצת, תבוא אליו זה, סוף סוף, זה. מה הבעיה? חזקים, שולטים, זה. תהיה קצת, וואלה, אין לי מושג, וואלה, הנה כעסתי. אין לי מושג מה לעשות עם זה. וזהו, זה לא כזה מצב נורא. אנחנו פשוט שונאים את המצב הזה, של להיות בלי שליטה ולא יודעים ולא מתוקנים. אז זה. אבל זה לא, זה מצב די נעים, האמת. והאמת שרוב הזמן אנחנו לא מתוקנים ולא שולטים, אז כדאי להתרגל. כאילו, מה אתה, זה בדיוק אומר לו, הנחש אומר לו, תפוס את העץ הדעת טוב ורע, אתה תקבל פה שליטה ולא תצטרך איזה. אומר, תעזוב, הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב, תהיה פשוט בלי שליטה ולא יודע, והכל סבבה. למה אתה רוצה לדעת? זה עוזר לך משהו בחיים, הלחץ לדעת, כלום, בטאטה, מחר אתה עדיין שבור וחסר אונים. אז תהיה, לא יודע, מה אכפת לך להיות לא יודע.
איך
הוא
נסתדר עם העונש שאחר כך מגיע?
חכי, זה שוב הבא. בסדר, לא, יש בכל זאת השעות. עיניים?
היום באמת
Israel.